Ule soiros osha shuoi Ovozovadti behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, טוב בסיוון, י"ז בסיוון תשפ"א, ערב שבת קודש. פרשת בעלותך תשפ"א, מסכת יומא, דפים מ"ז ומ"ח. רדיו כל חי זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה. והתדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של כל חולי ופצועי עמך בית ישראל ובתוכם. הילדה היהודית בת מרים, רבי גרשון בן שרה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, מאיר בן פרחה, מרת ויביאן יוכבד בת אסתר, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות, היום המצווה ה-400, מתוך ספר החינוך, מצוות דיני נחלות, משורשי המצווה כדי שידע האדם ויתבונן כי העולם ביד אדון משגיח על כל בריאותיו וברצונו וחפצו הטוב, זוכה כל אחד ואחד מבני העולם בחלק הנכסים שהוא משיג בעולמו, ומתנתו ברוך הוא מבורכת שתימשך לעולם, לאשר יתננה לו, אם לא כי מחטא הקדמוני נכנסה מיטה בעולם. ומפני סילוג גופו אינו בדין להיות הפסק למתנת הקל המבורכת, אבל תתפשט מאליה בגוף המשתלשל ממנו, שזהו בנו או ביתו, ואם הוא באבונו ימות ובנים לו יהיו לו ראויה ברכת השם שתשוב אל הקרוב אליו, כי זאת הברכה שזכה בזה, או זכותו גרמה לו, או זכות אבותיו, או אם הקרובים לו יותר, למד כישרון המעשה שזכה עמו לנכסים. ולכן בהסתלק הוא וזרו מהם בחטאו ראויים הקרובים שסייעו אותו, לזכות להיות קודמים בהם לכל אדם. זוהי המצווה 400 מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב, מצווה המופיעה בפרשת פנחס שבספר במדבר. וכעת, כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו עם שיחתו המיוחדת של הגאון רבי ירחמיאל קרם, זכר צדיק לברכה, שעלתה נשמתו לגנזי מרומים בערב חג הפסח השתא, מתוך ספרו ותלמודו בידו. מיום שמתו חגי זכריהו מלאכי פסקה רוח הקודש מישראל. אין לנו שמץ מושג מרוח השם אשר חופפה על הקטן שבאמוראים, וודאי שלא מזו אשר שרתה על הגדול שבתנאים. מפליגים אנו אחורה אל תקופת אנשי כנסת הגדולה, ועוד יותר אחורה אל ימי הנביאים, שבשילי תקופת הבית הראשון דמויותיהם של ישעיהו, גד הנביא וזכריהו בן יהוידע רחוקות מאיתנו ונעלמות ככוכבים זעירים אשר קרני האור שלהם טרם הגיעו לכדור הארץ. אין לנו יודעים מה דמות לנבואה וכיצד היה נראה נביא. ודאי ודאי ששיפולי גלימת רבם של הנביאים נעלמת מאימנו ורחוקה מהבנתנו מרחק שנות אור. אין לנו כל הבנה וגישה להיכלו של מבחר המין האנושי, מי שעליו נאמר, ותחסרהו מעט מאלוקים, מקרא אשר לולי שכתוב אי אפשר לאומרו. זאת אנו יודעים כי כל התורה שבידינו ניתנה לנו מהקדוש ברוך הוא על ידי משה רבינו, אשר היה אב לנביאים לקודמים לפניו ולבאים אחריו. ידיעה זו היא אחד מ-13 עיקרי האמונה אשר כל יהודי מחויב בידיעתם הברורה. כי מי שיודע שמשה היה נביא, אך נעלמה ממנו מעלתו הייחודית של משה רבינו והיותו גדול מעל כולם, הרי הוא מין ואפיקוירס רחמנא ליצלן. כי אפילו משיח בן דוד אשר במהרה יבוא ויגלנו, אמן כן יהי רצון, לא יגיע למדרגת נבואתו של משה רבינו כמו שקובע הרמב"ם בספרו, מלכות תשובה פרק ט' הלכה ב'. אותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חוכמה יהיה יותר משלמה ונביא גדול, הוא קרוב למשה רבינו. קרוב למשה, אבל למטה ממנו, כי כמשה לא קם ולא יקום. וכך כותב הגאון רב חיים מוולוז'ין זצ"ל, שהשבוע היה היורצייט שלו, י"ד בסיוון. כך הוא כותב, שעה שהוא בא לבאר את חובתו של האדם בעת שהוא עומד בתפילה לפני בוראו. היה משה רבינו הולך וגדול בזאת המדרגה כל עת השאלה בידו וזכה אליה, קודם סילוקו מן העולם בשלימות היותר אפשרי בכוח האדם, לזכות בעודו בזה העולם. כמו שמצינו במשנה תורה בפרשת ויה עם שמוע, שתחילה אמר, לאהבה את השם אלוקיכם, ותכף לו בפסוק שלאחריו אמר בלשון מדבר בעדו, ונתתי מטר ארציכם שהוא הנותן והפועל, כי התבטל בעיני עצמו ממציאות כלל, ורק השכינה לבד המדברת, לכן אמר ונתתי. וזהו שאמרו חז"ל, שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, כמו שאמר הכתוב, פה אל פה אדבר בו, ולא כתיב אליו, אלא בו, בתוכו ממש. ולזאת המדרגה בשלימות, עדיין לא זכה אליה שום אדם זולתו ומעט חטא האדם הראשון, וגם לא יזכה אליה שום אנש על יבשתה, עד ביית הגואל במהרה בימינו, כמו שעידה התורה הקדושה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. ואף שנאמר בלשון עבר, התורה היא נצחית, וקאי גם על זמן דורות הבאים, שאחר עבור כל דור מהעולם נוכל לומר, שלא קם בזה הדור נביא כמשה בזאת המדרגה. ולכן אמרו בתנא דבי אליהו פרק חפי, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב, ולא אמרו למעשה משה רבינו עליו השלום. כך כאמור רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים שער ג' פרק י' ד'. מתי ואיכן נתחדש העיקר הזה נבואתו של משה רבינו, אשר מי שאינו מאמין בה נחשב כמין וכאפיקוירס? ואם אמנם חובה להאמין בכך, הייתכן שמרים הצדקת נכשלה חלילה באבון כה חמור? שאלה זו עלתה על שולחנו של הקדוש הגאון רבי אלחנן וסרמן זכר צדיק לברכה, אלא שבדבריו הוצגה השאלה בסגנון שונה מעט. רבי אלחנן מייחד את דבריו על דברי הרמב״ם הנודעים שבסוף הלכות תומת צרעת. ועל עניין זה לשון הרע מזהיר בתורה ואומר ישמר בנגע הצרעת זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. הרי הוא אומר התבוננו מה הרע למרים הנביאה שדיברה באחיה, שהייתה גדולה ממנו בשנים וגידלתו על ברכיה וסיכנה בעצמה להצילו מן המים. היא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שישבתו לשאר נביאים. והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו, שנאמר ואיש משה ענב מאוד, ואף על פי כן, מיד נענשה בצרעת, קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. כך הרמב״ם בהלכות תומת צרעת, וכי לחשוב שנבואתו של משה שווה לנבואת שאר הנביאים, אינה מחשבה פסולה? הרי זו מינות ואפיקורסות, ואם אמנם כך, הרי שנשמת הבסיס למידת הקל וחומר, שבה נושא ונותן הרמב״ם. ואולם, ברור ולא יעלה על הדעת כי מרים הנביאה נכשלה חלילה באחד מעיקרי האמונה, אלא שכל עיקרה של חובה זו, האמונה בנבואתו המיוחדת של משה רבינו, לא נתחדשה אלא עתה, לאחר שהוכיח הקדוש ברוך הוא את אהרון ומרים על שדיברו ממשה. רק בשעה זו נקבעו הלכות וסעיפי האמונה ביותו של משה רבינו רבם של כל הנביאים שמאז. עכשיו, לאחר שקבע התורה את מעלתו של משה רבינו, קיבלו הדברים תוקף של עיקר מעיקרי האמונה. ומעתה כל החולק על כך, הוא אפילו אינו יודע זאת, נחשב כמינו כאפיקוירס אשר יצא מכלל הדעת ואין לו חלק לעולם הבא. לדעת רבינו הרמב״ם קיימות ארבע מעלות המאפיינות את נבואתו של משה רבינו כמיוחדת וכגבוהה מזו של שאר הנביאים. לאחר שהרמב״ם מעריך בביור מהותה של הנבואה ובדרך שבה היא מגיעה אל הנביא, הוא מוסיף לייחד מספר מילים לנבואתו של משה רבינו עליו השלום. כל הדברים שאמרנו הם דרך הנבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים חוץ ממשה רבינו ורבן של כל הנביאים. ומה הפרש יש בנבואת משה לשאר כל הנביאים, שכל הנביאים בחלום ובמראה ומשה רבינו ער ועומד? כל הנביאים על ידי מלאך, לפיכך רואין מה שהן רואין במשל וחידה. משה רבינו לא על ידי מלאך, שנאמר פה אל פה אדבר בו. כל הנביאים ירהין ונתבהלין ומתמוגגים, ומשה רבינו אינו כן. כמו שהכתוב אומר, כאשר ידבר איש אל רעהו. כמו שאין אדם נבהל לשמוע דברי חברו, כך היה כוח בדעתו של משה רבינו להבין דברי הנבואה, והוא עומד על עומדו שלם. כל הנביאים אין מתנבים בכל עת שירצו, ומשה רבינו אינו כן, אלא כל זמן שיחפוץ רוח הקודש, לבשתו ונבואה שורה עליו, ואינו צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה, שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת. לפיכך מתנבא בכל עת, שנאמר, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. ובזה שיפתיחו הקל, שנאמר, לכם אור להם, שובו לכם לאוהליכם, ואתה פה עמוד עמדי, הלמדת שכל הנביאים כשהנבואה מסתלקת, חוזרים לאוהלם, שהוא צורכי הגוף כולם כשאר העם, ולפיכך אינן פורשים לנשותיהם. משה רבינו לא חזר לאוהלו הראשון, לפיכך פירש מן האישה לעולם ומכל הדומה לה, ונקשרה דעתו בצור העולמים, ולא נסתלק עוד מעליו לעולם, וקרן אור פנה ונתקדש כמלאכים. כך הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ז' הלכה ו'. בין שבחיו של משה רבינו מתאר את התורה בכל ביתי נאמנו. מה משמעותה של הנאמנות הזו? רבי חיים מבריסק זצ"ל הסביר את מהותה של נאמנות זו בכוחו של משה רבינו, אשר הוא הוענק לו בלעדית להגיש את שאלותיו לפני הקדוש ברוך הוא בכל עת שירצה. האם תמיד נתנבא משה רבינו בדרך הנבואה המיוחדת לו, זו אשר בה היה שונה משאר נביאי ישראל? ואולי לפעמים הייתה נבואתו כנבואתם של שאר הנביאים ללא מעלות הנבואה המיוחדת שלו? לפי שמועה אחת, סבר מרן הגריז מבריסק, כי כל אותם נבואות אשר התנבא משה לצורך עצמו ולא כהוראה, אשר הייתה צריכה להימסר לבני ישראל, נאמרו בדרך נבואה רגילה. ומקור לחידושו, מביא הרב מבריסק מדברי הספרה שבתחילת חומש ויקרא. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. לאמור, אמור להם דברי כיבושין, בשבילכם מדבר עמי. שכן מצינו שכל המתחת שנה שהיו ישראל כמנודים, לא היה מדבר עם משה, שנאמר, ואי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, וידבר השם אליי. אלעזר בן אחווי אומר, יכול היה מדבר עמו לצורך עצמו, תלמוד לומר לאמור לישראל, בשביל ישראל היה מדבר עמו ולא בשביל עצמו. אין כוונת הספרה לומר כי באותם 38 שנים לא דיבר עמו לצורך עצמו, שהרי הדבר פשוט, מאחר וכבר התבהר כי היו אז בנידוי. למה אם כן התכוון אלעזר בן אחווי כאשר חידש שלא דיבר הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו לצורך עצמו? נראה שכוונתו הייתה לזמן שבו נדבר הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו שעה שלא היו כמנודים. בזמן זה לא נדבר הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו אלא לצורכם של ישראל. אבל האם ייתכן שנגרע חלילה כוחו של משה רבינו מכוחם של שאר נביאי ישראל, אשר לצד נבואותיהם שנאמרו לציבור התנבאו נבואות שונות להרחבת דעתם האישית? אמור מעתה, כי ודאי ניתנו נבואות כאלו גם למשה רבינו. אין איפה כוונת הספרה אלא לומר כי נבואותיו המיוחדות של משה רבינו, אלו אשר נאמרו באספקלריה מהירה וללא מורה, לא היו אלא נבואותיו אשר התנבא כמורה ומנהיג לעם ישראל. אבל מלבד אילו זכה לנבואות נוספות להרחבת דעתו ולענייניו הפרטיים. נבואות אילו היו בסגנון הנבואה הרגיל ומשה רבינו חזה אותם, כמו שאר נביאי ישראל. חילוק דומה לזה מצינו גם בכתבי המהר"ל מפראג. על דברי רש"י בראשיתה של פרשת מטות, זה הדבר אשר ציווה השם, מבאר רש"י, משה נתנבא בכה אמר השם בחצות הלילה, והנביאים נתנבאו בכה אמר השם. מוסיף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר. והמהר"ל מבאר כי הלשון כה מורה על כוונת העניין ולא על עצם העניין, בעוד שהלשון זה מורה על העניין כמות שהוא בדיוק. כל הנביאים נתנבאו באספקלריה שאינה מהירה, ולכן נבואתם פותחת בכה, שהרי לא ראו מחזה ברור והם צריכים לפרש את נבואתם, לא כן משה רבינו, אשר ראה את נבואתו בבהירות מוחלטת, באספקלריה המהירה, ולכן יכול לפתוח את נבואותיו בזה, לשון המורה על הדבר כמות שהוא. אם כן, מדוע פתח משה רבינו את נבואותיו לעתים במילה כה? כאן מחדש רבינו המהר"ל זצ"ל יסוד נפלא. משה רבינו ניבא נבואות של תורה, נבואות אשר רק הוא יכול לומר אותם, ונבואות של הנהגה, כמו שאר נביאי ישראל. כאשר לימד תורה ואמר לבני ישראל את חובתם להניח תפילי לשמור שבת, לא לנקום ולא לגנוב, הייתה נבואתו לצורך עניין זה במדרגה גבוהה, והיא נראתה לו באספקלריה מהירה. כזו היא גם פרשת הנדרים והפרתם אשר בראשיתה של פרשת מטות. אילו דברי תורה ונבואה שנאמרו באספקלריה המהירה, עובדה הרמוזה בפתיחה, זה הדבר. אבל כאשר ניבא, כה אמר השם בחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים, לא היה בזה כל לימוד תורה אלא חיזוי העתיד, בדומה לנבואותיהם של שאר נביאי ישראל. נבואה כזו לא נראתה לו באספקלריה המהירה, והדבר נרמז בפתיחה, כה אמר השם. והדברים דומים לדברי הרב מבריסק, אלא שבעוד שלדבריו כל נבואה שנאמרה לציבור הופיעה באספקלריה המהירה, הרי לדברי המהר"ל, לא די בתנאי זה. רק נבואה שנאמרה כתורה, כהוראה נצחית, באה למשה באספקלריה מהירה. והרחנו בנושא הזה מעט מהטעם שכותב הרמב״ם בסוף פירושו למסכת ברכות, כי יקר בעיניי ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה יותר מכל אשר הלמדהו. אלו הדברים המופלאים מתוך הספר ותלמודו בידו של הגאון רבי רחמיאל קרם, זכר צדיק לברכה, והדברים יהיו לעילוי נשמתו, כמו תלמוד תורתנו בעזרת השם ובישועתו. הגענו בסייעת הדשמיא הגדולה אל פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ממבב במסכת יומה. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, אילו איברים ופדרים דחול קריבים בשבת ללישנה קמה? תשובה בתוספות, לריבה ורי, איברים ופדרים שמשלה בהם האור, בין כשרים ובין פסולים קריבים, שלא משלה בהם האור, אין קריבים. לשיטה אחת בתוספות, כשרים קריבים, גם אם לא משלה בהם האור. שאלה שנייה, מה חידושו של בר כפרה והתשובה ללישנה קמה שאפילו באיברים פסולים הם קריבים בשבת? ללישנה בתרה עצם הקרבתם בשבת. שאלה שלישית, מה דין תחילתו וסופו של תמיד לעניין טומאה? והתשובה, לרב הדוחה ולרב חיסדא רק עיקר הקורבן דוחה, אבל הקטר חלבים לא. שאלה רביעית, מהו תחילה וסוף של תמיד המוזכרים לעניין דחייה והתשובה? לרשי תחילתו הוא שחיטה וזריקה וסופו הקטר איברים, ולתוספות תחילתו איברים שלא נתוותרו וסופו איברים שנתוותרו. שאלה חמישית, גחלת שירדה מעל המזבח וקיבה אותה, מה דינה? ומה הדין כשפקעה מאליה? והתשובה, אם הורידה להדלקת המנורה או המחתה, ללישנה קמה, לאביי חייב ולרב הפטור, וללישנה בתרה לשניהם פטור, ואם הורידה שלא לצורך מצווה חייב, ואם פקעה מאליה, כותבים התוספות ישנים שפטור. שאלה אחרונה על דף ממבב הייתה, גחלת שהוציאה מן המערכה, אבל היא עדיין על גבי המזבח, מה דינה? ללישנה קמה חייב, ללישנה בתרה כשהוציאה לצורך מחתה או מנורה, לאביי חייב ולרב הפטור. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו. לשינון, לסיכום ולחזרה אותת אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף ממבב, במסכת יומה. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי, טוב בסיוון, י' ז' בסיוון תשפ"א, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך, תשפ"א. קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדפים ממ' ז' וממ' ח' במסכת יומה, תחילתו של הפרק החמישי, פרק ששמו הוציאו לו, במסכת יומה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מן המשנה הפותחת את הפרק החמישי במסכת יומה בדף ממ"ז עמוד א', תחילתו של הדף, מן המילים הוציאו לו את הכף ואת המחתה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בפרק החמישי במסכת יומה. הפרק הזה עוסק בהמשך עבודת יום הכיפורים על ידי הכהן הגדול, וענייני הפרק מתחלקים לחמישה חלקים. א', עניין הקטורת הנעשית בקודש הקודשים על המחתה בין בדי אהרון. ב', חזרת הכהן גדול אל דם הפר שבמזרק והזעתו בקודש הקודשים. ג', שחיטת השעיר שעלה עליו הגורל להשם להקריבו וקבלת דמו והזעתו בקודש הקודשים. ד', הזעת דם הפר והשעיר מבחוץ על הפרוכת ועירוב דמיהם, והזעת תערובת הדמים על המזבח הפנימי ושפיכתה על יסוד המזבח החיצון. היי, אם הראו מעט קלקולים בעבודה, כגון ששינה בסדר עבודת היום או שנשפך הדם, כיצד יעשה? כך מסביר המאירי את חלקי הפרק שמתחילים לנו בשעה טובה ומוצלחת ללמוד כעת. לאחר ששנינו בפרק הקודם לאל בדף ממ"ג עמוד ב' שהכהן הגדול חוטה במחתה גחלים מהמזבח החיצון ומניחה על הרובד, על השורה הרביעית שברצפת העזרה לצורך הכנסתה לקודש הקודשים להקטיר עליה את הקטורת, המשנה שפותחת את הפרק החמישי עוסקת בהמשך עבודת הקטורת לקראת הכנסתה לקודש הקודשים. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק החמישי במסכת יומה בדף ממ"ז עמוד א', הוציאו לו לכהן הגדול מלשכת הכלים את הכף ואת המחתה לצורך הקטורת, ואז חפן נטל בידיו מהקטורת מלוא חופניו, כפות ידיו, ונתן אותו לתוך הכף. מבארת המשנה את מידת החפינה, הגדול באיבריו, כהן גדול שיש לו איברים גדולים היה חופן לפי מידת גודלו, כלומר בחופניו הגדולים, והקטן באיבריו היה חופן לפי מידת קוטנו. כהן שאיבריו קטנים היה חופן את הקטורת בחופניו הקטנים, מוסיפה המשנה, וכך הייתה מידתה. והגמרא תבאר מה כוונת המשנה באומרה וכך הייתה מידתה. מסיימת המשנה ואומרת, לאחר שנטל הכהן הגדול את המחתה של הגחלים שהניחה קודם לכן על הרובד, על השורה הרביעית שברצפת העזרה, אז משם נטל הכהן הגדול את המחתה ביד ימינו, ואת הכף שנתן בה את הקטורת מחופניו נטל ביד שמאלו. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק החמישי במסכת יומא בדף ממ"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדברי המשנה שאמרה הוציאו לו את הכף ואת המחתה, משמע שרק עכשיו הוציאו לו אותם, ועל כך מקשה הגמרא, וכי את המחתה הוציאו לו רק עכשיו? הרי תנה לי כבר שנה תנה במשנה ליל בדף ממ"ג עמוד ב', שנטל הכהן הגדול את המחתה ועלה עמה לראש המזבח וחוטא מן הגחלים שעלה ויורד. ומדוע הוא צריך התנה לשנות כאן שוב שהוציאו לו את המחתה? תרץ את הגמרא, אתם שם במשנה הקודמת מדובר במחתה דגחלים שנטלה לצורך נטילת הגחלים מן המזבח, ואחר ואילו כאן בתחילת משנתנו מדובר במחתה דקטורת שהיו ממלאים בקטורת, ומתוכה היה הכהן הגדול חופן קטורת מלוא חופנה ונותנה לתוך הכף לצורך הכנסתה לקודש הקודשים. ראיה לדבר דתניא שנינו בברייתא, הוציאו לו כף ריקן מלשכת הכלים ומחתה קדושה של קטורת מלשכת בית אבטינס. לשכת בית אבטינס הייתה עלייה על גבי העזרה, קומה שנייה על גבי העזרה, ובה היו רוקחים משפחת כהנים את הקטורת. ועל שם משפחתם, אבטינס הייתה נקראת, ולשם הביאו את הכהן הגדול בשבעת הימים שלפני יום הכיפורים ללמדו את חפינת הקטורת. כאמור לאל בדף חי עמוד ב', ושם הסתפקה הגמרא מיקומה של הלשכה הזו, איכן הייתה, ונשארה הגמרא בשאלה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, חפן מלוא חופניו ונותן לתוך הכף, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, וכך הייתה מידתה. מקשה הגמרא נטילת כף על ידי הכהן גדול ביום הכיפורים כדי ליתן לתוכה את הקטורת לעמלי, הרי ולקח ומלוך אופניו קטורת סמים דקה ואיבים מבית לפרוך את המרחמנה, כך אמרה התורה בספר ויקרא, פרק ט"ז פסוק י"ב, ומשמע שלא הקפידה שיביא דווקא על ידי כלי, אלא יכול להביא אף בחופניו, ומשום חולשתו של כהן גדול היה לנו לומר, שיוליך בחופניו למנוע ממנו תורך נסיעת הכלי, תרץ את הגמרא מביא דווקא בכלי משום דלא אפשר להביאה בלא כלי, זאת מאחר שמלבד הקטורת צריך להביא לקודש הקודשים גם את המחתה המלאה בגיחלים. דהי חינאווית, כיצד יעשה? אם נאמר דנאייל שיכניס בפעם אחת את הגיחלים במחתה, והדר נאייל ושוב יחזור ויכניס בפעם נוספת את הקטורת בחופנה, ואין לומר כן, שהרי הבאה אחת לקודש הקודשים, אמר רחמנה. הבאה אחת לקודש הקודשים, אמרה התורה בגיחלים ובקטורת, ולא שתי הבאות, שהרי כך נאמר, ולקח מלוא המחתה גחלי אש, ומלוא חופניו קטורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת. שעל שני הדברים יחד אמרה התורה ואיבי, משמע ששניהם בהבאה אחת. ואם נשקל אם הוא ייקח לקטורת בשתי חופניו, וכיוון שאין ידיו פנויות ליטול באחת מהן את המחתה, שהרי החפינה היא בשתי ידיים, נחתי למחתה עלה, יניח את המחתה של הגיחלים על ידיו המלאות קטורת, דהיינו שכהן אחר יניחנה על ידיו, או אף הוא עצמו יתלנה בשיניו ויניחנה על ידיו, שכיוון שהוא מחוץ לקודש הקודשים אין בזה משום זלזול בכבודו של מלך מלכי המלכים, אומר הריטב"א, ולייעול, ויכניסם כך בהבאה אחת. אבל כך אי אפשר לומר שהרי כמעט תיאטם כשיגיע לשם לקודש הקודשים, הרי צריך להניח את המחתה על הרצפה, כדי לתת את הקטורת שבחופניו על הגיחלים שבמחתה, כפי שהגמרא תאמר לקמן בדף נון ב' עמוד ב'. ואם כן, איך לעביד כיצד יעשה בהנחת המחתה, הרי בידיו אינו יכול להניחה כיוון שהן מלאות קטורת. ואם נשקלי בשיני ונחתי למחתה, אם ייקח את המחתה בשינה ויניחנה, הרי אשתה, כעת, לפני מלך בשר ודם אין עושים כן. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה שאין ראוי לעשות כן. מסיימת הגמרא ילקח לפיכך, לא אפשר להכניס את הגיחלים והקטורת לקודש הקודשים בפעם אחת שלא בכלי. וכיוון דלא אפשר בלא כלי, אבדינן כדי אשכחן בנשיאים. אנחנו עושים זאת כפי שמצינו בנשיאים שהביאו את הקטורת בחף. בסיום הקמת המשכן חנכו אותו ואת קהיליו, הנשיאים התנדבו להקריב קורבנות לחנוכת המזבח, וכל נשיא הקריב יום אחד. אחד מהדברים שהקריב כל נשיא היה כף מלאה קטורת. שנאמר בספר במדבר פרק ז' פסוק י' ד', כף אחת עזרה זהב מלאה קטורת. והגמרא מביאה את הראיה מהנשיאים, משום שיש דעה הסוברת שלקיחה על ידי דבר אחר אינה נחשבת לקיחה. כאמור במסכת סוכה דף למד ז' עמוד א', לפי הדעה זו לכאורה, אין ליטול את הקטורת בכף, שהרי נאמר בה, ולקח וטוב יותר להניח את המחתה בשיניו על אף שאינו דרך כבוד מאשר ליטול את הקטורת בכף, שאין יוצאים כלל ידי חובת לקיחה בכך. אבל גם לדעה הזו לקיחה רגילה כדרך מנהג העולם נחשבת לקיחה, ולכן מוכיחה הגמרא מהנשיאים שכן הסדר הרגיל הוא להביא קטורת בכף, והיא דרך כבוד והכל מודים בה שהיא לקיחה. כך מסביר נזר הקודש. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, הוציאו לו, הרי ניתן להכניס את שניהם אל קודש הקודשים בפעם אחת, על ידי שיעשה למחתה בית יד ארוך, שהרי כך אכן הייתה עשויה יד המחתה של יום הכיפורים, כפי ששנינו לאל בדף ממגימל עמוד בית, ויגיע בית יד עד בית השכי, והתפסנו בבית שכיו, וראש המחתה יהיה מונח על ידיו או על זרוע השמאלית, וכשיגיע לפנים, ישלשל את ידיו עד הרצפה, וישמתם בנחת מתחת המחתה, ובאופן זה יניח את המחתה על הרצפה. ומדוע אמרו שלא ניתן להכניסם בפעם אחת שלא בכלי? תרצים התוספות שכיוון שצריך למלא את המחתה בגיחלים, אם יעשה כך, אי אפשר שלא יתפזר מן הגיחלים. ועוד מתרצים התוספות שגם להניח את המחתה על הרצפה באופן הזה, אינו דרך כבוד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק החמישי, נטל הכהן הגדול את המחתה של הגיחלים, שהניחה קודם לכן על הרובד על השורה הרביעית שברצפת העזרה, ביד ימינו, ואת הכף שנתן בה את הקטורת מחופניו, נטל ביד שמאלו. תמאה הגמרא מדוע את הכף עם הקטורת שעיקר המצווה נוטל ביד שמאל שאינה חשובה, ואת המחתה עם הגיחלים שהם רק הכשר המצווה שעל ידם מקטיר נוטל ביד ימין החשובה? יציבה בערה וגיורה בשמי ישמעיה? האזרח שהוא העיקר נמצא בארץ, כלומר למטה, והגר האורח שהוא רק תפל נמצא בשמי שמיים? כלומר הגיחלים שהם רק הכשר המצווה נמצאים למעלה למעלה ביד ימין החשובה, ואילו הקטורת שהיא העיקר נמצאת ביד שמאל? מיישבת הגמרא, יש טעם שנוטל את הקטורת והגיחלים בסדר הפוך מן הסברה, שכן זו המחתה של הגיחלים מרובה בתחולתה, שהיה נותן בה שלושה קבין של גיחלים. כפי ששנינו לאל בדף ממג עמוד ב', והייתה כבידה, וזו הקף של הקטורת תחולתה מועטת, שלא היה נותן בה מן הקטורת אלא כמלוך אופנה, ולכן היה נוטל את המחתה הכבידה בימינו שהיא היד החזקה יותר, ואת הקף הקלה יותר בשמאלו שהיא היד החלשה יותר, שהכהן הגדול התקשה לישא במסע שלושת קבין. כך מסבירה מאירי. ואפילו בזמן ששניהן שווין, שמידות הגיחלים שבמחתה והקטורת שבקף שוות, כגון שהיה כהן שחופניו גדולים ומחזיקים שלושה קבין, גם אז היה נוטל את המחתה עם הגיחלים בימינו ואת הקף בשמאלו, כיוון שאצל רוב הכהנים הגדולים הייתה מידת הגיחלים מרובה יותר ממידת הקטורת. מקשה הגמרא וכמעשה דרבי ישמעאל בן קמחית שהיה כהן גדול וחופניו היו מחזיקים ארבעה קבין כדי להלן, ואם כן הקטורת הייתה מרובה מהגיחלים שהיו בה רק שלושה קבין, ומדוע באופן זה נוטל את הקטורת עדיין בשמאל? תרץ את הגמרא זו מחתת הגיחלים חמה, וצריך יותר כוח לנושאה ולכן נשאה ביד ימינו. וזו כף הקטורת צוננת וקל לנושאה ולכן נשאה בשמאלו. שואל הכסף משנה בהלכות יום הכיפורים ברמב״ם פרק ד' הלכה א', הרי העבודה בשמאל פסולה, כאמור לכמן בדף ממתת עמוד א', וכיצד התירו מחמת הטעמים הללו להוליך את הקטורת ביד שמאל, והוא מתרץ שייתכן שעבודת שמאל פסולה רק מדי רבנן, וכיוון שכאן אי אפשר באופן אחר, לא גזרו. ועוד הוא מתרץ שאף אם פסול שמאל הוא מן התורה, אבל כיוון שכאן אי אפשר בעניין אחר, ודאי זוהי כוונת התורה שהיא הוליכה קטורת בשמאל, ובכך הכשירה התורה. מביאה הגמרא עכשיו את המעשה ברבי ישמעאל בן קמחית שהוזכר לעיל. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, שם אמו קמחית ושם אביו היה פאבי, והוא רבי ישמעאל בן פאבי שנזכר לעיל בדף ט' עמוד א', שהיה מהכהנים הגדולים הצדיקים שבבית שני, אומר המהרש"א. ומוסיף המהרש"א שהוזכר כאן עם שם אמו, משום המשך הגמרא עוסק במעלתה של אמו. אם כן אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית שהיה חופן כמידת ארבעת קבין בקטורת במלוך אופנה, והיה מתפאר בכך ואומר כל האנשים זרד זרדו, עשו זרד, כפי שתבאר הגמרא בסמוך, וזרד של אמא שלי קמחית עלה לגג שהוא המקום הגבוה ביותר, כלומר הזרד שלה גבר על כל הזרדים ובכך יצאתי משובח מכולם, כלומר בכך נעשיתי גדול בגופי והחופניים שלי גדולות כל כך. ומוסיף העין אליהו שכוונתו הייתה לשבח את אמו בכך, מפני שאין השכינה שורה אלא על חכם ובעל קומה, כאמור במסכת שבת דף צדי ב' עמוד א', ומחמת היותו בעל קומה מינו לכהונה גדולה שתשרה עליו שכינה, ואמו הביאתו לכך, ולכן נקק בלשון עלה לגג, כלומר זכתה שבניה יהיו בעלי קומה. מבארת הגמרא מהו הזרד שהייתה אמו עושה, שעל ידו היה כוחו גדול. איקא דאמרי יש אומרים שזרד זה מדובר בארסן, שזרד וארסן הם מיני מאכל של חיטים, כפי שנאמר במסכת ברכות דף למד זין עמוד א', שארסן עשוי מחיטים שקוטשים במכתשת, וכל חיטה מתחלקת לחמישה חלקים. וכן אמרו שם שיש מאכלים נוספים עשויים באופן הזה מחיטים. חילקה עשויה מקטישת כל חיטה לשני חלקים, טרגיס עשוי מקטישתה לשלושה חלקים, וזריד עשוי מקטישתה לארבעה חלקים. שואל המהרש"א, אמירה שהיא משמע שזרד היינו ארסן, ואילו בגמרא שהוא מביא, מבואר שזרד נחלק לארבעה וארסן לחמישה. ולכן מביא המהרש"א את פירוש הערוך, שזרד האמור כאן אינו הארסן האמור במסרת ברכות, אלא היינו הסבים. ורבי ישמעאל אמר שני דברים, האחד שזרד אמו עלה לגג, והיינו שילדיה משובחים משאר הילדים. ועוד הוא אמר כיצד השביחה אמי את ילדיה על ידי הארסן שאכלה, או על ידי בירור שכבת זרע כדי להלן. אז אם כן יש אומרים שזרד זה מדובר בארסן, שזרד וארסן הם מיני מאכל של חיטים שהייתה אמו אוכלת מהם בזמן עיבורה, וכדי רבא בר יונתן, דאמר רבא בר יונתן, אמר רבי יחיאל בשמו של רבי יחיאל, ארסן יפה לחולה, וסתם מעוברות חולות הן, ומכינים להם זרד וארסן לאכילה כדי לעברות אותן, ואת עובריהם, שכל מה שהאישה אוכלת גם הבלת שבתוכה אוכל, ולכן מבריא את שניהם. ואותו זרד וארסן שאימו של רבי ישמעאל הייתה אוכלת, עלה בכוחו על של כל אנשים, ולכן היה רבי ישמעאל גדול ומשובח משאר בני אדם. ואיקא דאמרי ויש אומרים שמדובר בשכבת זרע שקלטה אמו, שאין הוולד נוצר מכל הטיפה של השכבת זרע, אלא מן הברור והטוב שבה, כאמור במסכת נידה דף למד א', והזרד הוא מין קנה לך, שעושים ממנו חבילות זרדים, והזרד היחיד נמשל לחלק הברור שבשכבת הזרע, כלומר שהוא מאוסף ונברר מטיפת השכבת זרע. דהיינו השכבת זרע הברור שקלטה אמו של רבי ישמעאל, הרי הוא כזרד שגדל ועלה לגג יותר מכל הזרדים. וכיוון שקרא לשכבת זרע זרד, סיים עלה לגג כזרד הצומח הרבה עד לגג, והכוונה שזכתה לבנים משובחים יותר מאחרים. וכדי רבי אבאו, דרבי אבאו רמי, רבי אבאו הקשה סתירה בשינוי הלשונות בפסוקים בשירת דוד, שאמר אותה לאחר הצלתו מאויביו. כתיב נאמר בספר שמואל ב' פרק כ' ב' פסוק מ', ותזרייני חי למלחמה, שהמילה ותזרייני חסרה את האות א', ופירושו לפי פשוטו, עזרת, חגרת, מותני בחיל וכוח להילחם, כפי שמסביר הרד"ק בתהילים חי. ובאותה שירה שהובאה בתהילים, פרק חי, כתיב נאמר ותעזרייני חי למלחמה, המילה ותעזרייני נאמרה בתוספת האות א'. כדי לתרד זאת, דרש רבי אבאו, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, בתחילה זה יריטני מלשון בירור כזורת תבואה שמפריד אוכל מפסולת. כלומר, יצרתני מן הטוב והברור שבטיפה, ועל כך אמר דוד, ותזרייני, בלי א', ועל ידי כך זה ירזתני, כלומר, עשיתני מזורז, דהיינו בריא וחזק. ועל כך אמר דוד, ותעזרייני, מלשון נתינת כוח. מביאה הגמרא מעשים במעלתה של קמחית, אמו של רבי ישמעאל הכהן הגדול. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, שפעם אחת ביום הכיפורים כשהיה כהן גדול, יצא בין העבודות, וסיפר דברים עם ערבי אחד בשוק, לצורך איזה דבר שנתבקש לדבר עליו אמו. והערבי הזה היה מלך, כפי שנזכר בתלמוד הירושלמי, מפני אימת המלכות, יצא לדבר אמו באמצע עבודות יום הכיפורים, כך מסביר הערוך לנר. וזה על פי גרסת הירושלמי במעשה הזה, מעשה בשמעון בן קמחית שיצא לדבר עם מלך ערב יום הכיפורים. ראינו שהיה זה שמעון בן קמחית ולא ישמעאל, ודיבר עם מלך. והיה זה בערב יום הכיפורים ולא ביום הכיפורים עצמו. אם כן, אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, פעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק, ונדזה צינורה מפיו על בגדיו, טיפת רוק נדזה מפיו של הערבי על בגדיו של רבי ישמעאל, וחכמים גזרו על גוי שיהיה דינו כזב, ורוק הזב מטמא גם במסע, וכיוון שנגע הרוק בבגדיו של רבי ישמעאל, הרי הוא נושא את הרוק ונטמע עד סוף היום. ואם כן, לא היה מועיל שרבי ישמעאל יטבול מיד, מפני שהוא טעון הערב שמש, קיית שמש כדי להיטהר. ואף שתומה מדי רבנני, מכל מקום החמירו חכמים לעשות את הנוכרים כזבים ממש לכל דבריהם, והצריכו גם הערב שמש, כמו נטמע מן הזב, כפי דברי התוספות במסכת חגיגה, דף א' עמוד א', דיבור המתחיל להאונן. אם כן, רבי ישמעאל לא יכל לעבוד עבודה בו ביום, ביום הכיפורים, ונכנס ישיב אבחיו לבית המקדש ושימש תחתיו בכהונה גדולה בהמשך יום הכיפורים, ונמצא שבאותו היום ראתה אימן שני כהנים גדולים מבניה ביום אחד. ושוב אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, פעם אחת ביום הכיפורים יצא וסיפר עם אגמון עם שר אחד בשוק, ונדזה צינורה מפיו של האגמון על בגדיו של רבי ישמעאל ונטמע, ונכנס יוסף אחיו לבית המקדש ושימש תחתיו, ונמצא ששוב ראתה אימן שני כהנים גדולים מבניה ביום אחד. ומה שלא נכנס ישיביו לשמש תחתיו, כמו במקרה הקודם, יש לומר שמת ישיביו, ועוד יש לתרץ, כדי שלא תיחלש דעתו של רבי ישמעאל בכך שיראה שאחיו זה משמש תחתיו בקביעות, לכן שימש אח אחר תחתיו, כך הוא מסביר התוספות ריד. ויהיה הגמרא ברייתא המבארת במה זכתה קמחית שהיו בני הכהנים גדולים. תנו רבנן שנינו בברייתא, שבעה בנים היו לה לקמחית אם רבי ישמעאל, וכולן שימשו בכהונה גדולה, כגון שהראה ברבי ישמעאל פסול כמה פעמים, ושימשו אחיו תחתיו. אמרו לחכמים, מה עשית, איזה מצווה או הנהגה טובה עשית שבזכותה זכית לכך? ולא תלו זאת בזכות בעלה, שייתכן שהיו מכירים בו שלא הייתה לו זכות כל כך לבנים כהנים גדולים, ועוד ייתכן שכל הבנים ששימשו בכהונה גדולה לא נולדו לה מאיש אחד אלא משניים, ולשני נישאה באלמנותה, והשני לא היה כהן גדול אסור באלמנה, והיא לא הייתה גרושה, אסורה גם לכהן אדיוט, כך מסביר המהרש"א. רבנו הידע ביאר שידעו חכמים את דרשת הירושלמי, שבזכות צניעות זוכים לכהן גדול, אבל תמהו, הרי זכות זו מועילה לבן אחד כהן גדול, ואיזו צניעות יתירה הייתה בה שזכתה לשבעה כהנים גדולים. ואותה מבאר רבנו הידע, שהרי ודאי בעלה היה כהן, ואם היה זה בזכותו, מדוע הוא עצמו לא היה כהן גדול אלא רק בניו, אלא ודאי לא זכותו גרמה לכהונה גדולה של בניו אלא זכות אימם. אז אם כן, אמרו לחכמים, מה עשית שזכית לכך? אמרה להם, מימי לא ראו הקורות של ביתי את כלעי שערי, את שערות ראשי הכלועות, שהייתי נזרת מאוד מלגלותן בביתי, בשעה שאתה יכולה לחסותם. צניות יתרה זו, זכיתי לכך. אמרו לחכמים, הרבה נשים עשו כן ונזרו בצניות יתרה, ולא הועילו בכך שיהיו בניהם כהנים גדולים, אלא ודאי היו לך זכויות נוספות שגרמו לכך. ובתלמוד הירושלמי קראו עליה את הפסוק בתהילים, מהי כל כבודה בת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה, שאישה צנועה וכבודה פנימה, זוכה ויוצא ממנה כהן גדול שמשבצות זהב וחושן המשפט ובאפוד לבושו. וכן עניין מלכים ונביאים מצינו כן, שאמרו במסכת מגילה בדף י' עמוד ב', שכל קלה שהיא צנועה בבית חמיה, זוכה ויוצאים ממנה מלכים ונביאים, כך אומר המאירי. וממעשה זה משמע שכיסוי שערות ראש האישה בביתה הוא חומרה ואינו מעיקר הדין, שאם לא כן, מדוע אמרה שבזכות זה זכתה לכהונה גדולה, והרי הייתה צריכה לעשות כן מעיקר הדין? יותר מכך כותבים התוספות במסכת כתובות בדף עין בית עמוד בית בדיבור המתחיל ואלה, שבחצר מותר לאישה ללך בגילוי שערות ראשה. אבל הסמג הביא בשם הירושלמי במסכת כתובות שהיוצאת במטפחת בלא רדיד, בלא כיסוי שתחת המטפחת, אף שאין בזה גילוי ראש לגמרי ומותר לצאת בחצר מכל מקום לצאת לשוק אסור. ומשמע שבגילוי ראש גמור אסור לצאת אף בחצר. והצמח צדק כתב שאף בתוך ביתה עליה לחסות את שערותיה במטפחת בלא רדיד. והוא מבאר בסוגייתנו שאף שעיקר הכיסוי הוא מן הדין, החומרה של קמחית הייתה שנזרה אף מגילוי מקצת שערות ראשה אף בתוך ביתה. הטעם שאמרה קלעי שערי ולא אמרה שערי, מפני שראוי לאישה ששערה יהיה קלוע ולא סתור, כך אומר הבן יהוידע. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שהוא חפן הכהן הגדול ביום הכיפורים מלוא חופנה ונתן לתוך הכף, וכך הייתה מידתה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין עשיית קמיצה כדי לדון ממנה לעניין עשיית החפינה. היו בבית המקדש קורבנות שונים של מנחה שהיו מביאים מסולת ושמן מעורבים למעט מנחות מסוימות, ולאחר הכנת המנחה כדינה היה הכהן קומץ בידו מן המנחה ומקטיר את החלק הנקמץ על המזבח, והשעיריים של המנחה נאכלים לכהנים. מעשה הקמיצה היה על ידי לקיחת המנחה בסגירת אצבעותיו על כף ידו. והגמרא לקמן תרחיב לבאר את צורת הקמיצה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, נאמר בעניין קומץ המנחה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ח', והרים ממנו בקומצו. ולמדים מלשון זה שלא יעשה כלי מידה כמידת הקומץ שבידו למדוד בו את הקומץ מן המנחה, אלא יקמוץ בידו ממש. מביאה הגמרא ספק בעניין כלי מידה. היבאי לו הסתפקו בני הישיבה לעניין חפינת הקטורת של יום הכיפורים. מהו שיעשה מידה לחפינה? האם ניתן לעשות כלי המחזיק כמידת מלוא חופניו של הכהן הגדול, ועל ידו, על ידי הכלי, יעשה את החפינה? מה הם צדדי הספק? האם נאמר שדווקא הטעם שם לעניין קומץ הוא האיסור לקמוץ בכלי, כיוון דכתיב בקומצו, ומלשון זה יש ללמוד שיקמוץ בידו ולא בכלי מידה, אבל אחר כאן בחפינת הקטורת ביום הכיפורים, ולא כתיב בחופניו, שנלמד מזה שדווקא בידיו יחפון, אלא כתוב ומלוא חופניו קטורת שמים דקה והביא מבית לפרוכת, אז לא, אין צריך שיחפון דווקא בידיו, אלא כוונת התורה שיביא קטורת בשיעור של מלוא חופניו, וגם אם מביאו בכלי כמידת חופניו, קיים את מלוא חופניו כדין, ויכול להביא זאת דרך הכלי, או דילמה יאליף, או שמה נאמר, שיש ללמוד את דין החפינה בגזירה שווה מלוא מלוא מדין קומצו. בחפינה נאמר מלוא חופניו, ובקומץ נאמר וקמץ משם מלוא קומצו, אז כשם שבקמיצה צריך שיקמוץ בידו דווקא ולא בכלי, כך גם בחפינה יחפון בידיו דווקא ולא בכלי. מביאה הגמרא ראיה ממשנתנו לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממשנתנו ששנינו בה, חפן מלוא חופנה ונתן לתוך הכף הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו. כהן שחופניו גדולים שם כמות גדולה יותר של קטורת, וכהן שחופניו קטנים כמות קטנה יותר. ואומרת המשנה וכך הייתה מידתה. מדייקת הגמרא מה אליו, מה כוונת המשנה באומרה וכך הייתה מידתה? האם אין הכוונה שאם רצה לעשות כלי מידה אחרת לחפינת הקטורת, עושה? וכך מתבארת המשנה, חפן מלוא חופנה ונתן לתוך הכף, ושיעור החפינה הוא אצל הגדול לפי גודלו ואצל הקטן לפי קוטנו, ואם בא לעשות כלי מידה לחפינה, כך הייתה מידתה של הגדול יש לעשות כלי לפי גודלו ולקטן לפי קוטנו. ונמצא שמוכח ממשנתנו שאפשר לעשות כלי ולחפון בו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל וכך, מדוע לא פירשו את דברי המשנה וכך הייתה מידתה כפשוטם, שמידת הכף הייתה כפי מידת הכהן הגדול, שהיה חופן לתוכה הגדול לפי גודלו, והקטן לפי קוטנו. וממילא אין להוכיח שניתן לעשות כלי מידה, שכן הכף הייתה לפי מידת חופני הכהן הגדול לאחר שחפן בידיו. תרצים התוספות שלא רצו לפרש כך, כיוון שנוח להם יותר לומר להפך, שהכף גדולה יותר ממידת חופניו, שאם היה שווה לה, אי אפשר שלא ייפול ויתפזר מעט בחפינתו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לא, אין ראיה ממשנתנו שאפשר לעשות כלי מידה לחפינה, שכן ניתן לפרש דאחי כאמר, כך כוונת המשנה לומר, חפן מלוא חופניו ונתן לתוך הכף, וכשם שהיה חופן את הקטורת מחוץ לקודש הקודשים, כך היה חוזר וחופנה, מערה אותה מן הכף לתוך חופניו לפנים בקודש הקודשים, ונותנה לגיחלים שבמחתה להקטירה. והמשנה מתפרשת, וכך הייתה מידתה בחפינה שבפנים, היינו, שגם בפנים מודד מלוא חופניו כשם שהיה מודדה בחוץ. מקשה הגמרא, אם כן, שם התמינה מוכח מזה שהדין הוא שחופן בחוץ ושוב חוזר וחופן בפנים. ומדוע הגמרא לקמן בדף ממתת עמוד א' מסתפקת בדבר? מתרצת הגמרא שמהמשנה אין הוכחה לכך, שכן דיל מהשם הכוונת המשנה שאם רצה לעשות כלי מידה לחפון את הקטורת עושה, כפי שרצינו לאי לפרש את המשנה. אבל גם לא ניתן לפשוט מן המשנה שיכול לעשות כלי מידה לחפינה, שהרי ייתכן שכוונת המשנה שחופן בחוץ וחוזר וחופן בפנים. וכיוון שאפשר לדחות את ההוכחות לכאן ולכאן, ממילא לא ניתן לפשוט ממשנתנו אחד מן הדינים הללו. הנה מי מפרש את הגמרא את משנתנו באופן אחר, באופן אחר יש לומר שאין לכך לפרש וכך הייתה מידתה לעניין שרשאי לעשות כלי מידה לחפינה, ולא לעניין שחופן וחוזר וחופן, ואין להוכיח ממשנתנו לדינים הללו, אלא כוונת המשנה שלא יחסר ושלא יותיר, שלא יחסר בחפינתו ממידת מלוא חופניו, ושלא יותיר במין המידה הזו, כלומר, חפן הכהן הגדול מלוא חופניו בצמצום, וכך הייתה מידת חפינתו, ולא יחסר ממנה ולא יותיר עליה אפילו משהו. מביאה הגמרא ברייתא נוספת הדנה בדיני קומץ, תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא המופיעה במסכת מנחות בדף י' עמוד א', נאמר בניין קומץ המנחה בספר ויקרא פרק ב' פסוק ב' וקמץ משם מלוא קומצו, ויכול היית לומר שמלוא קומצו משמע שימלא יותר ממה שבתוך הקומץ, והיינו שיקמוץ באופן שהקומץ מבורץ, מבצבץ ויוצא מכל צד, ומבורץ היינו גדוש, והסימן לכך שכשאצבעותיו כפופות על הקומץ אין ראשיהן מגיעות לכף ידו, תלמוד לומר לכך מלמדנו הכתוב במקום אחר, באומרו וערים ממנו בקומצו, ומשמע שכל מה שירים מן המנחה יהיה בתוך קומצו ולא יצא לחוץ. ממשיכה הברייתא ודורשת, והיא, אם היה נאמר רק בקומצו, יכול היית לומר שדי שיקמוץ אפילו רק בראשי אצבעותיו מעט ולא ימלא את כל פס ידו, וככל שיחסר מן הקומץ יהיה מעולה יותר. תלמוד לומר לכך מלמדנו הכתוב מלא קומצו, שצריך שיהיה קומצו מלא, כדי קם ציינשי, כדרך האנשים לקמוץ בידיהם. הכיצד? כיצד הוא מעשה הקמיצה? חופה מכסה את שלוש אצבעותיו האמצעיות, אצבע ואמה וקמיצה, על פיסת ידו, על כף ידו, שקופה אותן על פס ידו וקומץ בהם מסולת המנחה. לכאורה אומר השפת אמת, סתם קומץ שקומצים אנשים ובכל אצבעות היד. ואילו כאן הקמיצה נעשית בלא עזרת, אף שצריכה להיות כקמיצת האנשים. וייתכן שהייתה על כך קבלה לגמרה, שאף שצריך לקמוץ כקמיצת אנשים, מכל מקום נעשית בלא עזרת. ממשיכה הברייתא לבאר את מעשה הקמיצה, ובמנחת מחוות ובמנחת מרחשת, שהן מנחות שאינן נקמצות, כשהן סולת ושמן בלבד, אלא נאפות על ידי טיגון במחוות ובמרחשת קודם קמיצתן. רוב המנחות אינן נאפות, אלא הכהן קומץ מהם בעודן סולת ומקטירן. מנחת סולת ומנחת העומר באות סולת בלולה בשמן ונותן עליהם לבונה. הכהן מסלק את הלבונה לצד אחד, וקומץ מהצד השני ומקטיר את הקומץ והלבונה על גבי המזבח. ומנחת חוטה ומנחת סוטה באות סולת בלבד, הכהן קומץ ממנה ומקטירה. ואילו מנחת מחוות נאפת במחוות ומנחת מרחשת נאפת במרחשת, והכהן קומץ מהם אחר האפייה. מבאר את הברייתא כיצד קומץ מהן לאחר שנאפו כבר. כותב התוספות יום טוב במסכת מנחות פרק א' משנה ב', שכמו כן מנחת מאפה תנור, חלות או רקיקין, נקמצת אחר האפייה, ודינה כדין המבואר בברייתא. יש מחלוקת תנאים במסכת מנחות בדף ס"ג עמוד א', מהו הכלי הקרוי מחוות ומהו הקרוי מרחשת. לדעת רבי יוסי הגלילי, למחוות אין כיסוי ולמרחשת יש כיסוי. ולדעת רב חנינה בן גמליאל, המחוות אינה עמוקה ומתפזר השמן בכלי ונשרף על ידי האש, ומתוך כך המנחה שבתוכה מתקשה. אבל מרחשת היא כלי עמוק שהשמן צבור בתוכו במקום אחד ואינו נשרף, והמנחה נעשית בו רכה ואינה מתקשה. כך מפרש שם רשי, והרמב״ם בהלכות מעשה הקורבנות פרק י' ג' הלכה ז' פירש בדעת רבי חנינה בן גמליאל, שלמחוות יש שפה סביב, וכיוון שהשפה מונעת מהמנחה להישפך לצדדים, עושים אותה רכה. ואילו למרחשת אין שפה, ולכן עושים את מנחתו קשה, שלא תייצא לכאן ולכאן. אם כן, ממשיכה הברייתא לבאר את מעשה הקמיצה, ובמנחת מחוות ובמנחת מרחשת, שהן מנחות שאינן נקמצות כשהן סולת ושמן בלבד, אלא נאפות על ידי טיגון במחוות ובמרחשת קודם קמיצתן, ופוטטן לפתיתים וקומץ מן הפתיתים, וקשה לעשות את קמיצתן באופן שלא תבצבץ מהצדדים יותר מקמיצת מנחת סולת, שכשקומץ מנחת סולת נופל מעיליו מה שמחוץ לידו. ואילו במחוות ובמרחשת, כיוון שלא ניתן לפוטטן שיהיו דקים כסולת, החלק המבצבץ אינו נופל מאליו. ולכן הכהן מוחק, מוריד ומשווה בגודלו באגודלו את המבצבץ ויוצא מן הקומץ מלמעלה, ובאצבעו הקטנה שהיא עזרת, מוחק את המבצבץ ויוצא מן הקומץ מלמטה. שכן הקמיצה נעשית כשכף היד נמצאת באופן שהאגודל למעלה ועזרת למטה. וזו מחיקת והשוואת הקומץ של מנחות אילו, היא עבודה קשה שבמקדש, כיוון שבקושי גדול הוא משווה באופן שלא יישאר מן הפתיתים מחוץ לקומץ, אבל גם לא יחסר במחיקתו כלום. תמיד שלמדנו את הנושא הזה של הקמיצה, ואמרה הגמרא שהיא עבודה קשה שבמקדש, אז לא הבינו הלומדים מה כל כך קשה, כל אחד ניסה עם האצבעות שלו, דהיינו שבאותה יד, אחרי שהוא קומץ בשלוש האצבעות האמצעיות, הוא צריך על ידי האגודל מצד אחד, על ידי הזרת מצד שני, למחוק, לסדר את זה ישר, שזה לא יבלוט החוצה. אז מה כל כך קשה בזה? אלא פה אנחנו רואים שהעבודה הקשה שבמקדש הייתה לגבי אותם מנחות שקודם עפו אותם או תיגנו אותם, אז היה קשה מאוד לפתות אותם לפתיתים קטנים, ואת זה היו צריכים למחוק ולהשוות שלא יבלוט מחוץ לשלושת האצבעות על ידי האגודל מצד אחד והזרת מצד שני, בלי שום תמיכה וסיוע של היד השנייה. עכשיו תמאה הגמרה וחירק זוהי עבודה קשה שבמקדש ותו לא, ומלבדה אין שם עוד עבודות קשות, והעיקר יש את עבודת המליקה בחטאת העוף, שגם עליה אמרו במסכת זבחים. בדף סמך ד' עמוד ב' שהיא עבודה קשה שבמקדש, שהעוף מונח על גב ידו, ויש אומרים בתוך כף ידו, ואוחז את כנפיו בשתי אצבעותיו, ואת רגליו בשתי אצבעותיו, ומותח את צווארו על רוחב האגודל. ויש אומרים שמותחו על רוחב שתי האצבעות, אצבע ואמה ומולק. והעיקר יש גם את עבודת החפינה השנייה של הקטורת ביום הכיפורים הנעשית בקודש הקודשים, שאף עליה אמרו לקמן בדף ממתת עמוד ב' שהיא עבודה קשה שבמקדש. בחפינה הראשונה נטל קטורת בשיעור מלוך אופנה ונתן לכף, ואילו בחפינה השנייה צריך ליטול את כל הקטורת שבכף ולהיזהר שלא יחסר ממנה כלום, שלא יתמעט משיעור מלוך אופניו. אבל אינו יכול לאחוז את הכף ביד האחת ולערות לידו השנייה, שהרי הקטורת צריכה למלא את שני חופניו. וכיצד הוא עושה? אוחז את הכף שמונחת בה הקטורת בראשי אצבעותיו, ויש אומרים בשיניו, ומעלה אותה ומושכה מעט מעט על ידי שני גודליו, עד שמגיע ראש ידה לבין הצילי ידיו, והם מרפקיו, ושפת ראש הכף מגיעה לגובה כף ידו, ושב ומערה את הקטורת לתוך חופניו דרך צידה של הכף. אז אם כן, שאלת הגמרא, למה אתה קורא למעשה הקמיצה עבודה הקשה שבמקדש, יש עוד עבודות קשות? תרץ את הגמרא, לכך יש לומר, קמיצת מנחות מחוות ומרחשת, זוהי אחת מהעבודות קשות שבמקדש. אומרת הגמרא, נתבהר בברייתא שהמנחה המבצבצת מחוץ לידו אינה בכלל הקומץ. מביאה הגמרא ספק בעניין הזה, אמר רבי יוחנן, באי רבי יהושע בן עוזאה, הסתפק רבי יהושע בן עוזאה מהעיר עוזה, מנחה שנכנסה בין הביניים של מלוא קומצו, כלומר קמץ בשלוש אצבעותיו האמצעיות אצבע אמה וקמיצה, ונכנסה מנחה לבין האצבעות. וכגון שהיו ידיו כחושות ופרקי אצבעותיו בולטים וגורמים שאינו יכול להצמיד את אצבעותיו כשהן פשוטות, אלא יש רווח ביניהם, מסביר המאירי. מהו? מה הדין? האם דינה כשער הקומץ ויש לה כתירה על המזבח, או שמה דינה כשערי המנחה והנה החלת? מבארת הגמרא יותר את הספק. אמר אף פאפה, דגווי במנחה נראית מבפנים לצד כף היד? לא תיבאי לך, אין לך להסתפק, דוודאי חלק מן הקומץ הוא, ויש לה כתירו עם הקומץ על המזבח. דבראי לא תיבאי לך, וכן במנחה נראית מבחוץ אחורי האצבעות, אין לך להסתפק. דוודאי שיריים של הקומץ הוא, ואינו מן הקומץ עצמו, ואין לה כתירו על גבי המזבח אלא נאכל הכהנים, כי תיבאי לך. ומה יש לך להסתפק? דבייני בייני. במנחה שבין האצבעות ממש, האצבעות סותמים אותה ואינה נראית לא מבחוץ ולא מבפנים. מהי? מה דינה? האם כקומץ או כשיריים? אמר רבי יוחנן, הדר שוב חזר ופשטה רבי יהושע בן עוזאה, המנחה נמצאת בין הביניים, בין האצבעות? ספק נינו. יש ספק לגבי זה, ואין דינה כקומץ ודאי, ולא כשיריים בוודאי. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, הדר, הרי גם בתחילה רבי יהושע בן עוזאה הסתפק מה דין יש לגבי אותה סולת שבין האצבעות. אז איזה פשיטות היא לומר שזה ספק? תרצים התוספות שהפשיטות היא שזהו ספק שאי אפשר לפושטו לעולם. מבארת הגמרא, איך יעביד, כיצד יעשה בהם? הרי ייתכן שהם מן הקומץ, ואם לא יקטירם, הרי הוא מחסר ממנו. אמר רבי חנינא, מקטיר את הקומץ לחודי בפני עצמו בתחילה, והדר, ואחר כך יקטיר את מה שבין הביניים. דיאמרת בין הביניים ברישא, אם תאמר שיקטיר את מה שבין האצבעות בתחילה, דילמה שיריים נינו. הרי ייתכן ששיריים הם, ואם יקטירם תחילה, שער שיערי המנחה, הווה להו, הרי הם שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, על ידי שיקטיר ונשרף חלק מהם. ואמר מר, ונאמרה שמועה בשם אחד החכמים במסכת מנחות בדפתת עמוד א', שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, כגון שנתפזר חלק מהם, אין מקטירים עליהם את הקומץ. ולמדו את ההלכה הזו במסכת מנחות, מן הפסוק והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו. ומהלשון מן המנחה משמע שהקטרת הקומץ צריכה להיות דווקא בעוד המנחה בשלימותה, למעט כשחסרה המנחה או שחסר קומצה. ולכן יש להקטיר תחילה את הקומץ. ובאופן זה, אף אם מה שבין האצבעות דינו כקומץ, הרי הוא כקומץ שהקטירו בשתי פעמים. וכמבואר במסכת מנחות בדף חבב עמוד א', שהמקטיר קומץ פעמיים המנחה כשרה. כך מסביר התוספות ריד. נשאלת השאלה, הרי לדעת רבה במסכת מנחות בדף נ"ח עמוד ב', אין הקטרה פחות מכזית, ואין שיעור כזית בהקטרת החלק שבין האצבעות, תרץ החזון איש, שכיוון שבקומץ עצמו יש כזית שלם, ניתן להקריב לאחר מכן גם פירורים שנשארו ממנו, אף על פי שבהם אין שיעור כזית. מקשה הגמרא, יח אם כך שמקטיר את המנחה שבין האצבעות, השתנה מגם עכשיו כשמקטיר תחילה את הקומץ, יש חיסרון בהקטרה. וכשהגמרא שואלת פה אי אחי, זה לא כמו הפירוש אי אחי הרגיל שבשס, אלא כוונת הגמרא לומר, גם אם תעשה כפי שאמרת, עדיין יהיה צד איסור בהקטרה. שהרי איקרי כאן, יש לקרוא כאן באופן זה את הדין, כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו, כלומר כל קורבן, שהוקטר ממנו כל החלק שראוי בו לאש שעל המזבח, הרי שאר הקורבן באיסור בל תקטירו, שנאמר בספר ויקרא פרק ב' פסוק י' לא תקטירו ממנו אישה להשם, דורשת הגמרא במסכת מנחות בדף נ"ז עמוד ב', שאין להקטיר דבר שכבר ניתן ממנו כל הראוי לאש המזבח. לשון הכתוב הוא כי כל שאו וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם, והמילה ממנו מיותרת, ולכן הוסיפו חכמים על פשטות הכתוב ודרשו, לא תקטירו כל דבר שניתן כבר ממנו אישה להשם. כך מסבירה שבמסכת צבחים. וכיוון שייתכן שמה שבין האצבעות הוא מן השיריים, כיצד ניתן להקטירו לאחר שכבר הוקטר כל הקומץ, שהוא החלק הראוי להקטרה מן המנחה, תרץ את הגמרא אמר רבי יהודה בריידר רבי שמעון בן פזי, דמקטיר לי, את מה שבין האצבעות, הוא מקטיר ומתנה ואומר שאם שיריים הם, תהיה הקטרתן לשום מיצים, לשם מיצים, כלומר שיהיה כשאר עצי המערכה במזבח ולא לשם הקטרה. ובאופן זה אינו עובר באיסור בל תקטירו כדברי רבי אליעזר, דתניה, שנינו בברייתא. רבי אליעזר אומר האיסור להקטיר שיירי קורבן שכבר הוקטר ממנו החלק הראוי, וכפי שנאמר בפסוק שלאחריו, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. יש לדייק שדווקא לריח ניחוח, דהיינו לשם קורבן, אי אתה מעלה. אין אתה מעלה את שיירי הקורבן על המזבח להקטירם. אבל אתה מעלה אותם לשום מיצים. בדברי רבי אליעזר אמורים לגבי איברי חטאת שנשארו לאחר שהקריבו ממנה את האימורים שצריכים להקריב ממנה, ואוכלים מהם הכהנים ונתערבו בהם איברי קורבן עולה שצריך להקריב את כולם. על כך אמר רבי אליעזר שיקריב את הכל על המזבח ורואים את איברי החטאת כאילו הם מייצים למערכה. בקשה הגמרא, הניחה לרבי אליעזר, מובן הדבר לרבי אליעזר שלדבריו אכן ניתן להקריב את השיריים לשם מייצים? אלא לרבנן שחולקים עליו וסוברים ששיירי קורבן אסור להקטיר גם לא לשם מייצים? מה היכה למאמר, כיצד נבהר את היתר להקטיר את מה שבין האצבעות לאחר הקטרת הקומץ? כי הרי לדעת חכמים שחולקים על רבי אליעזר במסכת צבחים בדף עין זין, היתר להקטיר לשם מייצים שנלמד מהכתוב לריח ניחוח, נאמר דווקא בשעור ודבש, שנאמרו בהם הפסוקים הנזכרים, ולכן אמרו שאיברי עולה שנתערבו באיברי חטאת, לא יקטירם על המזבח, אלא מניח את הכל, עד שיפסלו מעליהם מדין נותר, וישרפו כדין פסולי המוקדשים. תרץ את הגמרא אמר רב מרי, לחכמים אכן צריך לומר, דקמצי שמייני, שקומצים כהנים שמיינים, שבשר אצבעותם בולט, ודוחק את האצבעות זו בזו, ואין שום רווח ביניהם שיכנס שם מן המנחה. שאם יקמוץ כהן שאינו שמן ותיכנס מנחה בין האצבעות, לא יהיה ניתן להקטיר את מה שבין האצבעות, אף שיש ספק שמה הוא חלק מהקומץ, ונמצא שלא הוקטר כל הקומץ. ואין תקנה למנחה הזו. יוצא איפה שלפי העמדת הגמרא לעולם צריך כהן כחוש שעובד באותו יום בבית המקדש להניח את עבודת הקמיצה לכהן אחר שמן. כך מסביר היעבץ. מוסיפה הגמרא השתת העתית לאחי, עכשיו שהגעת לכך שיש תקנה לקמוץ בלא שיכנס כלום בין האצבעות, רבי אליעזר נמי, גם לשיטת רבי אליעזר לכתחילה יש להנהיג דקמצי שמייני, שיקמצו כהנים שמיינים. שלא יתיר רבי אליעזר להקטיר את השיריים לשם מייצים, אלא במקום שאין תקנה אחרת. כגון שנתערבו איברי העולה באיברי קורבנות הנאכלים, וכדי לא להוציא את איברי העולה לשריפה, במקום להקריבם. אבל אם יש תקנה אחרת, כגון כאן שניתן לקמוץ על ידי כהנים שמיינים, שאין נכנס כלום בין אצבעותיהם, ואין צריך להקטירו לשם מייצים, יש לעשות כן, ורק בדיעבד כשאין כהנים שמיינים, יקמצו כהנים אחרים ויקטירו מה שבין אצבעותיהם לשם מייצים. מביאה הגמרא ספקות שונים בענייני חפינה וקמיצה. ובסוגריים מביאה הגמרא את הרמזים לספקות הללו. בין הביניים פשט ומחץ ופיזר וחישב בחפינת חברו. כל אלו הם סימן לספקות להלן. תחילה מביאה הגמרא כמו הספק לאל כשנכנס בין אצבעותיו, אבל לעניין חפינת הקטורת. באי רב פאפה הסתפק רב פאפה בין הביניים הקטורת הנכנסת בין האצבעות של מלוך אופנף של כהן גדול. שחופן מן הקטורת ביום הכיפורים, מהו? מה דינו? האם צריך לתנוע לגחלים כשאר הקטורת שבמלוך אופניו, או לא? והספק אינו בקטורת הנראית מבחוץ ולא בנראית מבפנים, אלא במה שבין האצבעות, כפי שפירש רב פאפה לאי לגבי קומץ. שואלת הגמרא, מה יקם מבא אלי? מה הספק של רב פאפה? האם נאמר שנסתפק, יגמר מלוא מעטם, האם למידים לגבי מלוך אופניו של הקטורת גזירה שווה מקומץ המנחה, וכפי שנתברה גזירה שווה לאיל? בדף ממזיין עמוד א', שבקמיצה נאמר וקמץ משם מלוא קומצו, ובחפינה נאמר ומלוא חופניו קטורת שמים דקה. והספק הוא שאם למדים גזירה שווה כשם שבקומץ אין מקטירים את בירוצו, כלומר את גודש המנחה שיצאה מחוץ לקומץ, כך גם במלוא חופניו של הקטורת הגודש היוצא מחוץ לחפינה פסול ואין להקטירו, או שמה אין למדים גזירה שווה ואף את הגודש שמחוץ לחפינה מקטיר עם שאר הקטורת שבמלוך אופניו. אומרת הגמרא, אין לומר שזהו ספקו של רב פאפה, שהרי אינוח זה אותו ספק שהובה לאל, האם ניתן לעשות כלי מידה לחפינה ולחפון בו, שנסתפקו האם למדים בגזרה שווה מקומץ, שאין לעשות כלי מידה או לא, שהרי את שני הדינים הללו בקומץ, שלא יעשה כלי מידה ויקמוץ ושלא יהיה גדוש מעבר לקומצו, למדים מהמילה בקומצו, שיהיה דווקא בקומצו ולא בכלי, ושיהיה כמידת קומצו ולא גדוש. ובאותה דרך שנפשוט את הספק לאל, יש לפשוט את הספק כאן. שאם לגבי הספק לאל אנחנו פושטים שהדרשה מבקומצו נאמרה גם לגבי חפינה, מחמת הגזירה שווה וכאילו נאמר גם בחפינה בחופנה ולא בכלי מידה, אם כן, יש גם לפשוט מאותה גזירה שווה שאין להכתיר בחפינה את הגודש. ואם לגבי הספק לאל אנחנו פושטים שאין ללמוד חפינה מקמיצה, ואין קפידה בחופניו דווקא, אם כן יקטיר גם את הגודש. וכיוון שכבר נסתפקו לאל, אם למדים גזירה שווה זו, אין לומר שרב פאפה נסתפק בזה כאן. אלא משיבה הגמרא ומבארת את ספיקו של רב פאפה, רב פאפה אחי ביילי. כך נסתפק רב פאפה. גם אם אין ללמוד חפינה מקמיצה בגזירה שווה ואין דנים כאילו נאמר בחופניו בחפינה, עדיין יש להסתפק בעניין אחר, שנאמר בעניין הקטורת בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק י"ב, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני השם, ומלוא חופניו קטורת סמים דקה ואיבים מבית לפרוכת. ויש להסתפק, האם רק מה שנאמר בהמשך הפסוק ואיבי נאמר על מלוא חופניו, ומה שנאמר בתחילת הפסוק ולקח, לא נאמר על מלוא חופניו, אלא רק על גחלי אש, ולכן, רק מלוא חופניו ואיבי בעינן, צריך שיביא את הקטורת כמידת מלוא חופניו והעיקה, וזה מתקיים גם עם הקטיר, גם את מה שבין אצבעותיו, שאף מה שבין אצבעותיו נכלל במלוא חופניו, שהרי ספקו של רב פאפה הוא לפי הצד, שרק בקומץ יש מיעוט בקומצו, ואין למדים שם בגזירה שווה לחפינת הקטורת כאילו נאמר בה בחופניו. ואם כן, גם מה שממלא יתר על חופניו, נכלל במלוא חופניו. או דילמה או שמה נאמר, גם מה שנאמר בתחילת הפסוק ולקח, נאמר על ההמשך של מלוא חופניו. ולכן, ולקח והביא בעינן. ולקח והביא אנחנו צריכים, כלומר, היא צריכה התורה שיביא רק מה שלקח. שכוונת הפסוק היא, ולקח וגומר ומלוא חופניו קטורת סמים דקה, ועל הקטורת שלקח נאמר ואיבי מבית לפרוכת, והיינו שעליו להביא רק את הקטורת שלקח, והלקה. וזה לא מתקיים בהקטרת מה שנכנס מאליו לבין אצבעותיו, והוא לא נתכוון לכך. שהרי לקיחה שלא במתכוון אינה לקיחה, ונמצא שבמה שנכנס בין האצבעות לא נעשתה לקיחה. ואם הביאו ומקטירו, נמצא שהביא דבר שלא היה בכלל הלקיחה. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה תיקו, ראשי תיבות תשבי, הלו אליהו הנביא שיבוא במהירה לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ואיבאיות. שואל היעבץ, מדוע בחפינה ביום הכיפורים שהיה אוסר, רק כהן גדול לא אמרה הגמרא שמחמת הספק של מה שבין האצבעות צריך דווקא כהן שמן, כפי שאמרה לאל בקמיצה, הוא מתרץ שוודאי לא ניתן לומר שידחה כהן כחוש מכהונה גדולה כדי שלא ייכנס לו הקטורת בין אצבעותיו, או שלא יתמנה כהן גדול, אלא כשהוא שמן דווקא. ובפירוש הר צבי הוא מתרץ, שבזמן הבית ידעו חכמים הדין מה שבין האצבעות, וידע הכהן הגדול האם להקטירו או לא, ורק בדורות האחרונים הסתפקו בזה. ולכן בזמן הבית לא נמנעו מלהעמיד כהן גדול כחוש. אבל אי לגבי מה שבין האצבעות בקמיצה, הרי פשט רבי יהושע בן עוזה, שהוא ספק במהותו. ואם כן גם בזמן הבית היה הדבר בספק, ולכן הסיקה שם הגמרא שיקמצו דווקא כהנים שמנים. עכשיו רב פאפה מסתפק ספק אחר בעניין קומץ. אמר רב פאפה, פשיטה לי דבר פשוט וברור לי שמלוא קומצו אמור בפרשת קומץ מנחה, אופן הקמיצה הוא כדי קמצי אינשי, כדי איך שרגילים אנשים לקמוץ, דהיינו שמכניס ידו לתוך הסולת כשצידי אצבעותיו למטה, דהיינו שהוא חופר עם כף ידו בתוך הערמה שבכלי, כשגב כף ידו כלפי תחתית הכלי, והסולת נכנסת לתוך ידו וכופף אצבעותיו על כף ידו. אבל מסתפק רב פאפה, באי רב פאפה, קמץ בראשי אצבעותיו. מהו? שכף ידו כלפי מטה והכניס ראשי אצבעותיו לסולת. דהיינו כשגב כף ידו כלפי מעלה, וכפף את ראשי האצבעות על כף ידו, ועל ידי כך מילאה בקומץ שלם. מה הדין? האם קמיצה זו כשרה או לא? ועוד הסתפק רב פאפה, קמץ מלמטה למעלה, שהניח גב ידו כלפי מטה ותחב ראשי אצבעותיו בסולת, והעלה ממנו בראשי אצבעותיו לתוך כף ידו. מהו, מה הדין בזה? ועוד הוא מסתפק רב פאפה, קמץ מן הצדדים, שהניח גב ידו על הסולת ולא תחב בו את אצבעותיו, אלא הוליך עליו את גב ידו בדוחק, עד שנכנס הסולת לתוך ידו דרך אצבעותיו. בפירוש נוסף כותב רשי במסכת מנחות שקמץ מהסולת שבצידי הכלי ולא מהסולת שבאמצעו כדרך הקומצים. ולאחר מכן כפף ראשי אצבעותיו על כף ידו וקמץ. מה ומה הדין? מסיקה הגמרא תיקו, יעמדו כל השאלות הללו בספק, כי הם לא נפשטו. תשבי את הרץ, קושיות ואיבאיות. ספק נוסף נסתפק בו רב פאפה בעניין חפינת הקטורת. אמר רב פאפה פשיטה לי, מלוא חופניו כדחפני אינשי. מה שנאמר מלוא חופניו בנטילת הקטורת של כהן גדול ביום הכיפורים אופן החפינה הוא, כפי רגילות האנשים לחפון בידיהם, דהיינו שתחב שתי ידיו בצידי הכלי שיש בו הקטורת, כשחודי ידיו מצד הזרת כלפי מטה, הוא מקרב את חודי ידיו עד שמצמידן זו לזו, והקטורת ממלאת את חופניו. כמו שילדים רגילים לשחק בארגז חול ומצמידים את שתי כפות ידיהם, ומרימים חול מתוך ערימת החול. אבל באי רב פאפה מסתפק רב פאפה חפן בראשי אצבעותיו, שהעמיד כפות שתי ידיו כשהן צמודות, וגב כפות הידיים כלפי גופו, וראשי האצבעות כלפי מטה, ותחב את ראשי אצבעותיו וסיבב את כף ידו בתוך הקטורת עד שמילא ממנה את חופניו. מהו, מה הדין? האם חפינה זו כשרה או לא? שואלים התוספות בדיבור המתחיל חפן, הרי הספק הזה והספקות שבסמוך הם אותם ספקות כמו בקמיצה, ומדוע מסתפק בהם רב פאפה כספק לעצמו, כמו שהקשתה הגמרא ליל אי נוח. תרצים התוספות שפשוט שמעשה החפינה והקמיצה אינם שווים זה לזה, שכל אחד מהם הוא כדרך האנשים לעשותו כפי שנתבהר. ולכן הגמרא מסתפקת על כל אחד מהם בפני עצמו, שגם אם תאמר שדרך קמיצה בכך או שאין דרך קמיצה בכך, עדיין יש להסתפק האם דרך חפינה בכך או לא. ממשיכה הגמרא ואומרת, ועוד מסתפק רב פאפה חפן מלמטה למעלה, שיצמיד שתי ידיו כשגב ידיו כלפי מטה, ותכוון כך בקטורת עד שיתמלאו. מהו? מה הדין? היינו שהוא חפן בתוך הרימה עם השפיצים של ראשי אצבעותיו. ועוד מסתפק רב פאפה חפן מן הצד שהכניס את הקטורת לחופניו דרך הרווח שבין האגודה לאצבע בצידי ידיו. מהו? מה הדין? עוד נסתפק חפן ביד זו בפני עצמה וביד זו בפני עצמה, ואחר כך קרבן זו אצל זו. מהו? מה הדין? גם כאן מסיים את הגמרא תיקו, יעמדו כל השאלות הללו בספק כי הם לא נפשטו. תשבי את הרץ, קושיות ואיבאיות. מביאה הגמרא ספק נוסף בעניין קמיצה. באי רב פאפה, נסתפק רב פאפה, ההלכה היא שצריך ליתן את הקומץ בכלי שרת לקדשו אחר הקמיצה. במסכת מנחות בדף חבב עמוד א' מבואר שמניח את המנחה בכלי שרת קומץ מתוכה ונותן את הקומץ לתוך כלי שרת אחר. ואם לא נתנו בכלי, פסול. ולמדו זאת מן הכתוב, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים, שהקיש הכתוב את הקורבנות זו לזו. וכשם שבשלמים מצינו שיצריך כלי שרת לקבלת אדם, שנאמר וישם בהגנות, גם שאר הקורבנות כן. ומבואר בגמרא שם שארבע עבודות שבמנחה, קמיצה, נתינה בכלי, הולכה והקטרה, הם כנגד ארבע עבודות שבקורבן, שחיטה, קבלת אדם, הולכתו וזריקתו. וכשם שקבלת אדם בקורבן צריכה להיות בכלי שרת, כך צריך ליתן את הקומץ של המנחה בכלי שרת. ויש להסתפק, אם כשנתנו בכלי דבקי לקומץ בדופני דמנה, ידביק את הקומץ בדופן הכלי מתוכו, ולא הניחו בשולב. מה הדין בזה? האם נתינה בתוך הכלי בעינן צריכים בקומץ המנחה והעיקה? ודבר זה ישנו כיוון שהקומץ נמצא בתוך הכלי, או דילמה, שמה דווקא הנחה בתוכו של הכלי כתקנו בעינן. כך אנחנו צריכים, דהיינו בשולי הכלי, בתחתיתו והלקה, ובאופן זה אינו מתקיים, שהרי ידביקו לדופן הכלי. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק שהיא לא נפשטה, תשבי את הרץ, קושיות ואיבאיות. מביאה הגמרא ספק נוסף בעניין הזה. באי נסתפק, מר ברבשי, אפחי למנה, הפך את הכלי על פי ודפקי לקומץ בערתי דמנה, והדביק את הקומץ בקרקעית הכלי מבחוץ, וכגון שהיה לכלי מאחוריו בית קיבול, מקום עמוק מעט הראוי לקבל דברים. דהיינו גם כשהוא הופך את הכלי, יש עדיין דפנות מהצדדים, שבו הניח את הקומץ. מהו, מה הדין? האם הנחה בתוכו של הכלי בעינן אנחנו צריכים והעיקה? ודבר זה ישנו שהרי הניחו במקום שיש בו בית קיבול, או דיל מה שמה נאמר, הנחה כתיקונו בעינן. ולקה באופן זה אינו מתקיים, שהרי הניחו מאחורי הכלי. ולמרות שיש בו בית קיבול, מכל מקום אין משתמשים בו. גם בספק הזה מסיקה הגמרא תיקו, תשבי את הרץ, קושיות ובעיות, ותעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. מביאה הגמרא ספק נוסף בעניין חפינת הקטורת. באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה מלוא חופניו שאמרו. כלומר, מה שאמרה התורה שהכהן הגדול נוטל מן הקטורת מלוא חופניו, האם חופניו שבהן הקטורת צריכות להיות מחוקות? כלומר, ששפת הקטורת שווה לשפת כפות ידיו, או גדושות, או צריכות להיות גדושות, כלומר, ששפת הקטורת תעלה הרבה מעל שפת ידיו. והספק הזה אינו תלוי אם למידים גזרה שווה מלוא מלוא מקמיצה, כפי שהסתפקנו לעיל, כיוון שרק בקומצו משמע, רק מה שבתוך הקומץ ולא גדוש. אבל מלוא חופניו ייתכן שמשמעו, אף חופניים גדושות, שהרי אין דרך בני אדם לחפון בצמצום, ואין ללמוד מהגזרה שווה שהכוונה למחוקות. פושט את הגמרא, אמר לרבי אבא לרבה שיטש מבו ושמר היה לפשוט את הספק הזה שנינו בברית המלוך אופנף שאמרו, לא מחוקות ושוות לשפת ידיו ולא גדושות ועולות הרבה מעל שפת ידיו, אלא תפופות, צפות, כלומר, ששפת הקטורת תעלה מעט מעל שפת ידיו כדבר הצף למעלה ששיעורו הוא יותר ממחוקות ופחות מקדושות. מביאה הגמרא להלן ספק נוסף בעניין חפינה ומקדימה לכך משנה באותו עניין לעניין קבלת אדם. תנן אתם שנינו במשנה במסכת זבחים בדף חפה עמוד א', קורבן שנשחט ונשפח אדם מצוואר הבהמה על הרצפה קודם שנתקבל בכלי, ואספו הכהן מן הרצפה לתוך כלי, אדם פסול ואין לזורקו, אלא ישפך לאמה שהיא תעלה נשפכת לנחל קדרון שמחוץ לבית המקדש, גם מבואר במשנה במסכת זבחים בדף ע"ח עמוד א' בדין דם פסול. ושנינו במשנה אחרת בדף ל"ב שם במסכת זבחים, קורבן שנשחט והתקבל דמו בכלי ונשפך דמו מן הכלי על הרצפה ואספו שוב לכלי, כשר כיוון שקיבל כבר את הדם לתוך הכלי. ומבארת הגמרא את מקור ההלכה שקבלת אדם בכלי מצוואר הבהמה מעכבת. מנין מילי מנין לומדים את הדברים הללו? משיבה הגמרא דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיע במסכת זבחים בדף כ"ה, נאמר בפר חטאת של כהן משיח, כהן גדול שטעה בהוראה בדבר שחייבים עליו כרת, וכשהוא גילה את הטעות מביא פר חטאת, הוא הקרוי פר כהן משיח. אז נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ד' פסוק ה', ולקח הכהן המשיח מדם הפר. למדנו שצריך הכהן לקבל דווקא מדם הנפש, מדם הכילוח שבו יוצאת הנפש, ולא מדם האור, הדם היוצא כשחותך את אור הבהמה קודם שיגיע לסימנים שבצווארה, ולא מדם התמצית המתמצא בסוף השחיטה. ועוד למדנו ממה שנאמר מדם הפר בתוספת מם, לא נאמר ולקח דם הפר אלא מדם הפר, שדם מהפר יקבלנו. כלומר שיקבל את הדם מצוואר הבהמה לתוך כלי שרת ולא יניחנו להישפך על הרצפה ויאספנו, שדורשים ומעבירים את האות מם מן המילה מדם אל המילה הפר, וכאילו נכתב דם מהפר. והוכרחו לדרוש כך, דאיסל כדאי תכם יעלה בדעתך שנדרוש את הכתוב מדם הפר, כמשמעו שצריך לקבל בכלי רק מדם הפר, ואפילו אם קיבל רק מקצת אדם בכלי, כשר, אם כן קשה. ואמר רב יהודה, המקבל את הדם צריך שיקבל את כל דמו של הפר, שנאמר בהמשך הפרשה, ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה. והמילים, כל דם הפר, לא ניתן לפרשן לגבי שפיכת הדם שבפסוק, שהרי חלק מהדם כבר ניתן על קרנות המזבח, וממילה אין כאן כל דם הפר. וכיוון שאין לפרשם לעניין השפיכה, יש ללמוד מהם לקבלת הדם שצריך לקבל את כולו, יחד ולא רק מקצתו. ואם כן, לא ניתן לומר שהמילים ולקח מדם הפר נדרשות כפשוטן, שדי בקבלת מקצת הדם. אלא ודאי שמע מן המוכח מכך, מה כוונת הכתוב ולקח מדם הפר, שבקבלת הדם בכלי, דם מהפר דווקא יקבלנו ולא מן הרצפה. וכסבר סובר הטענה הזה שגורעין אות מן התיבה הזו ומוסיפין אותה בתיבה אחרת ודורשין כך את המקרא. גורעין ומוסיפין ודורשין. ולכן דרש שגורעים את האות מה מהמילה מדם ומוסיפים אותה למילה הפר ודורשים כאילו נכתב ולקח דם מהפר. והמידה הזו שבה נדרשת התורה גורעים ומוסיפים ודורשים נכללת במידת נוטריקון, שהיא אחת מ-32 המידות שהתורה נדרשת בהם לדעת רב לזר בנו של רב יוסי הגלילי, כאמור במדרש אגדת למדבט מידות, במידה ה-30. והטעם שגורעים ומוסיפים ודורשים, מפני שדרך הלשון בהרבה מקומות לא להקפיד בסדר התיבות ולהכניס עוד שימוש של תיבה זו בתיבה אחרת. דוגמה לכך יש בתהילים עין ד', שלחו באש מקדשך, שביורו שלחו אש במקדשך. ולמה זה לא נכתב כתיקונו אצלנו בפסוק? מסביר המלבים, כדי להסמיך את התיבות דם הפר לדרוש הכוונה לדם הנפש. אז עד עכשיו נתבהר שדם שנשפח מצוואר הבהמה לארץ נפסל, אבל אם נשפח לאחר שהתקבל קודם בכלי, כשר. הוא יכול לאסוף אותו מהרצפה לכלי. עכשיו מביאה הגמרא ספק באופן דומה לגבי חפינה. באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה. נתפזר הקטורת, או נתפזרה הקטורת ממלוך אופניו על הרצפה, מה ומה דינה, אם נפסלה בכך או שיכול לאוספה ולהקטירה. מה עם צדדי הספק? האם ידו כצוואר בהמה דמי? האם ידו דומה לצוואר בהמה ולא ככלי? שהרי הוא עתיד להכניס את הקטורת מידיו לכלי, וכשם שדם היוצא מצוואר הבהמה עתיד להיכנס לכלי, ולכן אם קודם שנתנה בכלי נתפזרה על הרצפה פסולה כדין דם הנשפח מצוואר הבהמה לארץ, או דילמה, או שמה נאמר שידו ככלי שרת דמי, דומה לכלי שרת ולא כצוואר בהמה, שכיוון שבקטורת מעיקר הדין אין כלי מעכב בה, ועתיד לתנה בכלי רק משום שלא ניתן להכניסה לקודש הקודשים בחופניו, כמה מבואר ליל בדף ממזיין עמוד א', ואם כן כשנפלה הקטורת מן ונתפזרה, לא פסולה. כדין דם הנשפח לארץ אחר שנתקבל בכלי שרת שאינו פסול. גם בספק זו מסיקה הגמרא, תיקו תשבי את ארץ קושיות ובעיות, ונשארה הגמרא בספק. השאלה לא נפשטה. מביאה הגמרא ספק נוסף בעניין חפינה. באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה, חישב. חשב במעשה חפינת הקטורת, היינו שבשעת החפינה חשב שחופנה על מנת להקטירה למחר, שזה לאחר זמנה. מהו? מה הדין וצדדי הספק הם? מי אמרינן? יאליף מלא מלא ממנחה. האם אומרים שיש ללמוד גזירה שווה? שבמנחה נאמר מלא קומצו, ובחפינה נאמר מלא חופניו, כפי שלמדה הגמרא לאל בדף ממזיין עמוד א', ואם כן נלמד מה הטעם, כשם ששם במנחה מהניה מועילה במחשבה לפוסלה, אם חושב מחשבת פסול במעשה הקמיצה, שהרי הקישה כתוב, מנחה לשלמים, כדי ללמד שמחשבת פיגול פוסלת במנחה כבשלמים, ועיקר דין פיגול, דהיינו מחשבת חוץ לזמנו, חוץ למקומו, נאמר בשלמים, אז החנה מגם כאן, במעשה החפינה מהניה מועילה במחשבה של פסול לפוסלה, או לא, שמה אין למידים את החפינה בגזירה שווה מקמיצה ולא פוסלת במחשבת פסול. פושטת הגמרא אמר לרב שימי ברשי לרב פאפה תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק שנינו במשנה במסכת עדויות פרק ח' משנה א'. העיד רבי שמעון בן בתירא על איפר פרת חטאת שנגע תמה במקצתו שתימה את כולו. נאמר בתורה שעל ידי איפר פרת חטאת דהיינו פרה אדומה נתהרים מטומאת מת, ועשו חכמים מעלה בתארתו כמבואר במשנה הזו, שאם האיפר נמצא בכלי אחד, אף שהאיפר עשוי מחלקים שונים, מגופים חלוקים, מכל מקום הכלי מצרף את כל מה שבתוכו להיחשב כגוף אחד, ואם נגע תמה במקצת האפר תימה את כולו. והוסיף רבי עקיבא שכך הדין גם עם הסולת של המנחות, והקטורת בין של כל ימות השנה ובין של יום הכיפורים, והלבונה שמביאים עם המנחה, על כל המנחות הנקטרות על המזבח יש לתת קומץ לבונה, מן בוסם מסממני הקטורת מלבד מנחת חוטה ומנחת סוטה, והלבונה ניתנה על גבי המנחה לאחר שיוצקים עליה את השמן. הכהן קומץ מהמנחה ומקדש את הקומץ בכלי שרת, נוטל את הלבונה המונחת על המנחה ונותנה על הקומץ ומקטיר את שניהם על גבי המזבח. כמבואר ברמב"ם בהלכות מעשה הקורבנות, פרק י"ג הלכה י"ב. והגיחלים שנוטל הכהן הגדול ביום הכיפורים במחתה מן המזבח כדי להקטיר עליהם את הקטורת בקודש הקודשים, שאם נגע טבול יום, תמש את טהרתו היא על ידי טבילה וערף שמש. זאת אומרת שיגיע זמן צאת הכוכבים שאחר הטבילה, אז אותו טבול יום שטבל ודאי לא הריף שמשו, אם הוא נגע במקצתם של הדברים הללו כשהיו מונחים בכלי, פסל את כולם, את כל הנמצא בכלי, כיוון שהכלי מצרפם ומחשיבם כגוף אחד. וזו אחת מ-11 המעלות שבהם חמור הקודש מן התרומה, כאמור במסכת חגיגה דף חף עמוד ב', שחתיכות מאכלי קודש מחולקות הנמצאות בכלי אחד, ונגע טבול יום במקצתם ולא בכולן, מכל מקום כולן נפסלות לקודש. וכסל כדאי תח ועולה בדעתנו לדייק, כלומר נראה שיש לדייק, מידי פסל טבול יום, מכך שפסל טבול יום את הקטורת כשנגע בה, מוכח שנתקדשה קדושת הגוף על ידי הנחתה בכלי שרת, שהרי אין טבול יום את תמי חולין, אלא רק קודשים, ואם כן פסלה בנמי, פוסלת בה גם כן לינה. דהיינו שאם לא יקטירו ועבר עליה לילה, נפסלה, וככל דבר הקדוש בקדושת הגוף. ומכך דלינה פסלה, ומכך שלינה פוסלת בה, מוכח שקדושה בקדושת קורבן. וממילא פסלה בנמי מחשבה, פוסלת בה גם מחשבה שחושב בעת חפינתה להנינה ולהקטירה רק למחר. מביאה הגמרא ספק נוסף של רב פאפה בעניין עבודת הקטורת של יום הכיפורים. באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה. אם הכהן הגדול המחטא גחלים מעל המזבח לצורך הקטורת, ומה הכוונה מחטא גחלים? לאחר שחיטת פר כהן גדול ביום הכיפורים וקבלת דמו, הכהן הגדול נוטל מחטה של זהב שמידתה 3 קבין, ועולה אימא לראש המזבח ומפנה את הגחלים שעליו לכאן ולכאן וחוטא במחתה גחלים ויורד ומניח את המחתה על רצפת העזרה. אז אם הכהן הגדול המחטא גחלים על המזבח לצורך הקטורת חישב ואת חטיית הגחלים שעושה כן על מנת להקטיר את הקטורת למחר, או שחשב להקטירו מחוץ למקום הקטרתו, מהו מה הדין, האם נפסל את הקטורת בכך או לא? ואת צדדי הספק הם, האם מכשירי מצווה כמצווה דמו, מעשים המכשירים ומכינים את קיום המצווה נחשבים כמו המצווה עצמה לעניין הזה, וממילא אף חטיית הגחלים המכשירה את קיום מצוות הקטרת הקטורת נחשבת כמו הקטרה עצמה לעניין הזה, ואם חישב בחטיית הגחלים מחשבת פסול, הרי זה כאילו חישב בעת ההקטרה עצמה והקטורת נפסלה בכך או לא. מכשירי מצווה אינם נחשבים כמו המצווה עצמה, וממילא חטיית הגחלים אינה נחשבת כהקטרה עצמה, ואין מחשבת פסול שחשב בחטייה פוסלת את הקטורת. מסיקה הגמרא תיקו, תשבי את ארץ קושיות ובעיות, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. ועוד שנינו במשנה, נטל את המחתה בימינו ותקף בשמאלו, מביאה הגמרא ספק שנפשט מן ההלכה הזו. באו מיני מרב ששת, שאלו את רב ששת, מן הדין יש להוליך את דם הקורבן ממקום השחיטה עד המזבח לזורקו עליו ביד ימין, שבכל מקום שנאמרה עבודת הקורבן בכהן, צריך הכהן לעשותה ביד ימינו. ולמדו זאת במסכת צבחים בדף חבדה לתעמוד ב' ממה שנאמר בקורבן מצורע, וטבל הכהן את אצבעו הימנית, שבכל מקום שנאמר שעושה הוא כהן, צריך לעשותו ביד ימין. ומכל מקום יש להסתפק בדיעבד אם עשה הולכה זו כאשר אדם ביד שמאל. מהו מה הדין? האם כיוון שלא מפורש בתורה שהכהן מוליך את אדם כדי לזורקו על המזבח, אלא למדו מדיוק הכתוב? לכן אם בדיעבד הוליך את אדם בשמאל, אין לפסול את הקורבן, או שהדבר מעכב גם בדיעבד. ואיך למדו אותו מדיוק הכתוב שנאמר בקורבן עולה לאחר שחיטתו, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב? והקריבו היא קבלת אדם, אבל כיוון שאמר הכתוב את קבלת אדם בלשון והקריבו, שמשמעותו היא שיקריבו את אדם לעבר המזבח, למעידים שהיא עבודה, והכהן מוליך את אדם אל המזבח לזורקו עליו. ואומנם קבלת וזריקת אדם פשוט שאינן קשרות אלא ביד ימין, שכן בהן מפורש בפסוק שעל הכהן לעשותן. אמר לו, השיב רב ששת לשואלים, תניטוע, שנינו דין זה במשנתנו לאל בדף ממזיין עמוד א', נטל את המחתה של הגחלים ביד ימינו ואת הקף של הקטורת נטל ביד שמאלו, ומבואר שהכהן מוליך את הקטורת ביד שמאל. ויש ללמוד מכך שגם הולכת אדם כשירה ביד שמאל. מקשה הגמרא, ונפשוט להו, הרי היה לרב ששת לפשוט לשואלים, האם הולכת אדם בשמאל כשירה מן הדין האמור בזבח עצמו? מהד אתנן ממה ששנינו במשנה במסכת תמיד דף למד א' עמוד ב', בסדר הולכת איברי קורבן התמיד, שהכהן שזכה לעלות לכבש של המזבח את הראש ורגל הימין של קורבן התמיד, מקבל מיד המנתח החותך את הבהמה ומפריד את האיבריה, את ראש התמיד ביד ימינו ואת הרגל של ימין, הרגל הימנית של התמיד, ביד שמאל, ובית אורה לחוץ, והמקום שממנו הופשט האור היה פונה כלפי חוץ, ומקום החיתוך של הרגל מגוף הבהמה היה מוחזק כלפי הכהן המוליך, ומוליכם אל כבש המזבח, הרי מפורש שהולכה כשירה ביד שמאל. מדוע הוא צריך רב ששת לפשוט שהולכה כשירה בשמאל דווקא ממשנתנו העוסקת בדיני קטורת? תרץ את הגמרא, אם מהתה ממאי רב ששת פושט שהולכה כשירה בשמאל מדברי המשנה שהולכת רגל ימין של התמיד נעשית בשמאל? אבי אמינא אני מילי, הייתי אומר שדברים אלו שהולכה בשמאל כשירה אמורים רק בהולכה דלא מעכבה כפרה, שאין הדבר שמוליך מעכב את הכפרה, שהרי משנה זו שנויה בדיני הולכת האיברים למזבח, ואין הכפרה תלויה בהם אלא בזריקת אדם על המזבח, שנאמר כי האדם הוא בנפש יכפר, ודרשו לאל בדף ה' עמוד א' שכפרת הקורבן תלויה בזריקת דמו על המזבח, שהרי אף אם לא הוקטרו האיברים כלל הקורבן כשר, ולכן כשרה בהם הולכה בשמאל, אבל הולכה דמעכבה כפרה, אבל כשהדבר שמוליך מעכב את הכפרה כגון הולכת אדם, לא, לא נאמר שכשרה בו הולכה בשמאל, לכן כמה שמלה נביא רב ששת ראיה ממשנתנו ששנינו בה שהולכת הקטורת ביום הכיפורים אל קודש הקודשים נעשית בשמאל. אם כן מצינו שאף בקטורת המעכבת את הכפרה נעשית הולכתה בשמאל, להשמיענו שאף הולכת דם המעכבת הכפרה כשירה בשמאל. ומאיכן למדנו שהקטורת מחפרת? ממה שנאמר, ויתן את הקטורת ויחפר על העם. כך אומרת הגמרא במסרת הירחין בדף ט"ז עמוד א'. מקשה הגמרא בברייתא על דברי רב ששת שהולכה בשמאל כשירה. מי טבעי קשו בני הישיבה, שנינו בברייתא זר שאינו כהן, וכן כהן עונן שמת אחד מקרוביו ועדיין לא נקבר, וכן כהן שיקור ששתה יין, וכן כהן בעל מום, אם עבדו בקבלה של אדם מצוואר הבהמה לכלי שרת ובהולכה של אדם למזבח ובזריקה שלו על המזבח, פסול עבודתו פסולה ומחוללת. וכן אם עבד עבודות אלו כשהוא יושב, וכן אם עבד ביד שמאל, אדם פסול, מפורש שהולכה בשמאל פסולה ושלא כדברי רב ששת. מסיקה הגמרא תיופתא, אכן פרחה היא לרב ששת ונדחו דבריו. מבררת הגמרא כיצד ייתכן שטעה רב ששת והכשיר הולכה בשמאל, והרב ששת הוא דאותווה, הרי רב ששת עצמו הקשה מן הברייתא הזו, ואמר לרב ששת לאמוראי דרב חיסדא, למתורגמן של רב חיסדא, המפרש לשומע הדרשה את הדברים שהדורש לוחש לו בשעת הדרשה, באי מיני מרב חיסדא, תשאל את רב חיסדא, הולכה של אדם בזר מהו, מה הדין בזה, האם היא כשרה או שמה צריך לכך דווקא כהן? שחיטה פשוט שכשרה בזר, ואילו קבלה וזריקת אדם פשוט שצריך לעשותן דווקא כהן, שנאמר ושחט את בן הבקר, ולאחר מכן נאמר והקריבו בני אהרון הכהנים את אדם. מדייקים מכך שרק מקבלת אדם ואילך צריך דווקא כהן, שכן והקריבו זו קבלת אדם שהיא עבודה הראשונה לאחר השחיטה, וכן נאמר לאחר מכן וזרקו את אדם, אבל הולכה לא נאמרה במפורש ולכן הסתפקו בה. שאל המתורגמן את רב חיסדא את השאלה הזו, ואמר לה, ישיב לו רב חיסדא, הולכת אדם על ידי זר כשרה, ומקרא מסייעני בהלכה הזו, שנאמר בהקרבת הפסח אצל יהושיהו מלך יהודה, ספר דברי הימים ב' פרק למד ה' פסוק י' א', וישחטו הפסח ויזרקו הכהנים מידם והלוויים מפשיטים, שהפשטת אור הקורבן והפרדת איבריו כשרים בזר, כמבואר לאל בדף חבב עמוד ב', ומלשון הכתוב הישחטו הפסח ויזרקו הכהנים, משמע שהכהנים רק זרקו והשחיטה הייתה על ידי זרים. המילה מידם, היינו שהכהנים קיבלו את דם הפסח מיד הזרים ששחטוהו, שבעלי הפסח נצטוו לשוחטו. וזרקו על המזבח, ומבואר שלאחר שקיבלו הכהנים את הדם מן הבהמה כדין קבלת הדם שהיא על ידי כהן, הוליכו השוחטים הזרים אל הכהנים, והם קיבלו וזרקו על המזבח. מוכח שהולכה כשרה בזר. ומוטיב רב ששת, והקשה על כך רב ששת רב חיסדא, הרי שנינו בברייתא, זר ועונן, שיקור ובעלמום, בקבלה ובהולכה ובזריקה פסול, וכן יושב וכן שמאל פסול. אז כיוון שידע רב ששת את הברייתא הזו, כיצד טעה לומר שהולכה בשמאל כשרה? מיישבת הגמרא שכשפשט רב ששת שהולכה בשמאל כשרה, עדיין לא ידע את הברייתא הזו. בתר דשמעה עד הר עוטווה. רק לאחר מכן, כששמע את הברייתא, כשהקשו מהברייתא הזו לדבריו, אז הוא חזר והקשה ממנה לרב חיסדא. מקשה הגמרא לברייתא מהפסוק, ורב חיסדא קרא כאמר, והרי רב חיסדא למד שהולכה בזר כשרה מהפסוק, ויזרקו הכהנים מידם, כפי שלמדנו, וכיצד תתיישב הברייתא עם דברי הפסוק שהולכה בזר כשרה. תרץ את הגמרא, אין כוונת הפסוק שהשוחטים הזרים הוליכו את הדם מן הכהנים המקבלים אל הכהנים הזורקים, אלא דעבוד מעשה הצטבה, שנהגו בזרים כהצטבה, שהיא ספסל של אבן, והיינו שהכהנים קיבלו את הדם, הניחו בידי הזרים כפי שמניחים על הצטבה, והזרים לא קרבו את הדם כלל אל המזבח, אלא עמדו במקומם, והכהנים לקחו מידם וזרקו. זה פירושו של רש"י, ואילו רבינו חננאל ארוך ורבינו אליקים פרשו שעמדו הזרים בשורה כהצטבה שהיא ארוכה וצרה ממקום השחיטה עד המזבח, והושיטו את הדם מזה לזה ממקבל הדם ועד הכהנים שבסמוך למזבח, שנטלו מהם וזרקו. וכיוון שההולכה הייתה בלא הליכה ברגל, אינה נחשבת הולכה הפסולה בשמאל, ולכן לא נאמר בפסוק ויוליכו, כיוון שלא הייתה הולכה כלל. מוריי ורבותיי, חי ורעי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את תלמוד תורתנו בדפים ממזיין וממחת במסכת יומה, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, היכן מקום הכתרת הכתורת בחול וביום הכיפורים? שאלה שנייה, כיצד מתקיים דין מלוך חופניו ואיבי? שאלה שלישית, מדוע לא יוחז המחתה בבית שחיו ויתמכנה בידו ויוכל להביא הסממנים בחופניו ממש? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, באיזה יד נושא המחתה והקף ומדוע? שאלה חמישית, מה הפירוש בקומצו שלא יעשה מידה לקומץ, פירושם של רש"י והתוספות? שאלה שישית, מה גודלה של הקף? התשובה בתוספות. שאלה שביעית, האם ניתן לקדש הקומץ בצידו החיצוני של הכלי? גם כן בתוספות. שאלה שמינית, דם הפר שנשפח על הארץ, האם כשר להזעה? שאלה תשיעית, מה דין הקמיצה שנתפזרה ומדוע? והשאלה האחרונה, מה דין חפינה שנתפזרה ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, טוב בסיוון י' ז' בסיוון תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דפים ממז' וממח' במסכת יומה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש, מלא בשורות טובות בעזרת השם, יום ראשון י' בסיוון תשפ"א, ונלמד את הדף 49 דף ממתת במסכת יומה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אור התורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.